אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, קורונה גרסת LA, מוטציה חדשה של נגיף קורונה שמקורה בלוס אנג'לס, ארצות הברית אותרה בישראל. כך הודיע משרד הבריאות מיד על התשנית החדשה ושאלת השאלות האם החיסון של פייזר יעיל גם במקרה הזה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית הזו נעסוק בין היתר בעניינים האלה. קורונה, מוטציה חדשה של נגיף קורונה שמקורה בלוס אנג'לס, אותרה בישראל. חולה שנושא את התשנית אותר, והוא ככל הנראה כבר הדביק ארבעה ישראלים מיד על המוטציה הזו. ועוד בענייני קורונה, חסנו מפני קורונה את חיות המחמד שלכם, כך ממליצים מומחים לרפואת בעלי חיים. מדוע? מיד. וגם, מה תפקיד הקולטנים השונים שנמצאים על תאי הגוף שלנו? עכשיו אפשר לדעת הרבה יותר מהר בזכות שיטות חישוביות מתחום הביג דאטה. חוצנים, ייתכן וכבר נתקלנו בסימן ראשון לחיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ, וזה קרה לפני כארבע שנים. מיד נדבר עם פרופסור אבי לייב על הטענה שעולה מספרו החדש. מת כאדם חי כבוט. חברת מייקרוסופט רשמה פטנט על טכנולוגיה שתקים לתחייה המתים, אבל רק במרחב הווירטואלי, ברשתות החברתיות, דואר אלקטרוני וכולי. וגם אם אין חנייה, אפשר לקפל את הרכב ולהכנות אותו במקום קטן וצר, מיד על הרכב קורדאון. אירועי שבוע החלל הישראלי נמשכים גם היום. שידורים חיים בהנחיית שלל כוכבי ילדים וכוכבות ילדים, חידונים, הרצאות, תצפיות ועוד. היום ומחר יתקיים כנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון, שעומד השנה בסימן הזדמנויות חדשות בחלל לתעשיות, יזמים וגופי ממשל. מחר, בין היתר, חצי גמר התחרות המאיץ המדעי. השבוע נמשך עד יום חמישי, הרבה מאוד אירועים, שווה במיוחד. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, אבל על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. קורונה גרסת LA, מוטציה חדשה של נגיף קורונה שמקורה בלוס אנג'לס, ארצות הברית, אותרה בישראל. כך הודיע משרד הבריאות, חולה שנושא את התשנית הזו אותר, והוא ככל הנראה כבר הדביק ארבעה ישראלים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יריב ויין, ראש קבוצת המחקר לאימונולוגיה מערכתית ואימונוטכנולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום רב.
ראשית, מה יודעים על המוטציה הזו, ואז נדבר באופן כללי על תשניות או על מוטציות. אבל מה אנחנו יודעים עליה? האם היא יותר מדבקת? האם היא יותר קטלנית?
אז המוטציה שנקראת CA20, בעצם התשנית, כמו שאתה קורא לזה, התגלתה בחודש יולי, אבל ברמות נמוכות מאוד. לאחר מכן, באזור חודש נובמבר, המקרים שבהם זהו אותו נגיף, אותו וריאנט, התחילו להתרבות, ובינואר השנה, במחקר חדש שלא פורסם עדיין, גילו שב-50% מהריצופים שבדודו מהאנשים שנדבקו, זה הווריאנט הדומיננטי. אין עדויות שהוא קטלני יותר או מדבק יותר, אבל הוא משחק תפקיד מרכזי בהתפרצות הרחבה בדרום קליפורניה. ולמעשה עוקבים אחריו, עדיין לא יודעים מספיק כדי לקבוע על רמת היכולת שלו להדביק, כמו הווריאנט הבריטי, אבל כרגע זה המצב. מעריכים שהוא כנראה יצא בסופו של דבר מגבולות קליפורניה, כמו שראינו, הוא הגיע גם לארץ. האם הוא מגלה יתרון ביולוגי, או מוטציה אקראית שאין לה יתרון ביולוגי, זה כרגע עדיין אנחנו לא יודעים.
כי תמיד באמת השאלות שעולות זה כמובן, האם החיסון, ודאי של פייזר, שחלקנו כבר קיבלו אותו, החיסון הזה הוא רלוונטי במקרה של תשנית כזו, או של מוטציה כזו, יודעים?
מה שמעניין, החיסון של פייזר בעצם זה החיסון המרכזי בישראל, למרות שיש גם כמה מנות של חיסון של חברת מודרנה, בעצם שני החיסונים האלה מתבססים על אותו חלק מהנגיף, או לעודד נוגדנים כנגד אותו חלק מהנגיף שנקרא ספייק פרוטין. מעניין הוא שמודרנה שחררה דוח, ובצמוד לזה מאמר שלא עבר ביקורת עמיתים, שהחיסון שלה, כמו שאמרתי, הוא דומה מאוד לפייזר, בעצם יכול לעודד נוגדנים שיזהו גם את הווריאנט הדרום אפריקאי, גם את הווריאנט הבריטי, וכנראה גם את הווריאנט מדרום קליפורניה. הם כן זיהו שיש ירידה ביכולת של הנוגדנים אצל המחוסנים לנטרל את הנגיף, אבל עדיין רמות הנוגדנים והיכולת נטרול מספיקות כדי לאפשר הגנה בפני תחלואה. אלה חדשות מצוינות, וזה השתחרר רק היום המידע הזה, ולמעשה אנחנו לא צריכים, זאת אומרת, הסבירות שהווירוס יעבור מוטציות ברמה כזאת שיורידו את יעילות החיסון ברמה כזאת שכבר לא נהיה מוגנים, הסבירות היא נמוכה מאוד. צריך לזכור שאם מתרחשת אכן מוטציה באזור של הספייק, שזה האזור שאחראי לקישור לתא המאחסן, אם המוטציות הן כל כך משמעותיות, גם הווירוס יפסיק להדביק את תא המאחסן, כי גם צריך לזהות את הקולטן על תא המאחסן. אז למעשה, המוטציות אולי יכולות קצת לשנות את הנגיף, אבל כרגע נתונים מראים שהחיסון של מודרנה וחלק מהמקרים גם החיסון של פייזר יודע לזהות את אותם וריאנטים.
אוקיי, זו הערה חשובה מאוד, ששוב, הנגיף כן משתנה, אבל הוא לא יכול להשתנות מעבר לסער שבו הוא כבר לא ירלוונטי לבני אדם, נכון? מבחינתו במרכאות, אנחנו כמובן עושים האנשה, אבל הוא משתנה באזורים מסוימים, אבל הוא חייב כמובן להמשיך ולהדביק אותנו.
נכון, בדיוק, אמת. ולמעשה זה איזשהו משחק, זאת אומרת, הנגיף עצמו הוא לא שהוא בוחר להשתנות או לייצר מוטציות בנקודות מסוימות. זה בעצם איזשהו תהליך שמתרחש, אפשר להגיד, באקראי, ואם יש איזשהו יתרון ביולוגי לווריאנט שנוצר מבחינת יכולת ההדבקה, אז יכול להיות שהוא יתפשט בצורה יותר מהירה. צריך גם לזכור שאם יתרחשו יותר מדי מוטציות, והם יורידו את יכולת ההדבקה של הווירוס, למעשה הווירוס הזה כבר לא יהיה רלוונטי, אפילו אם יש לנו נוגדנים שלא יזהו אותנו, וזה כבר לא רלוונטי, זה לא משנה כל כך.
וואו, טוב, מאוד משונה. שאלה טכנית, מה גורם לחוקרים להגדיר מוטציה מסוימת כמוטציה חדשה? זאת אומרת, מה, יש איזשהו רף של שינוי? הרי בסופו של דבר יש שינויים, אני משער שיש שינויים קטנים, וזה לא משהו שהוא בינארי כזה של כן שינוי דרסטי או לא שינוי.
מוטציות בנגיף הזה מתרחשות בתדירות מסוימת, והתרחשו הרבה מאוד מוטציות בנגיף הזה. המוטציות המעניינות במיוחד הן אותן מוטציות שבסופו של דבר במידע הגנטי שיביאו לשינוי בקוד שמתורגם לחלבון, כי למעשה הקוד הגנטי מתורגם בסופו של דבר לחלבון. אז אם מתרחשת מוטציה שקוראים לה מוטציה שקטה, שלמעשה זה שינוי איזשהו חומצת גרעין שלא ישנה בסופו של דבר את הרכב החלבון, אז המוטציה היא פחות משמעותית. אבל אם יש בסופו של דבר מוטציה שתשנה את הרכב החלבון הוויראלי, אלה מוטציות שמעניינות, כדאי לעקוב אחריהן, במיוחד מוטציות שמתרחשות באזורים על הספייק פרוטין, שזה גם מרכיב החיסון של מודרנה ופייזר, אבל בעיקר בגלל שזה הדלת הכניסה או שער הכניסה של הווירוס לתוך התאים שלנו. ושם צריך לשים את העין כל הזמן, אם מוטציות ישנו את הרכב החלבון שאחראי לקישור לתא המאחסן. ואם אנחנו נפקח את העיניים ונעקוב בצורה טובה, נוכל לזהות את זה. יש לי נקודה מאוד מאוד חשובה שעלתה פה גם בישראל לגבי היכולת של החיסונים בסופו של דבר לעודד יצירת מוטציות. חיסונים לא יוצרות, לא יוצרים מוטציות, לא גורמים ליצירת
שוב, מוטציות. באמת, רק נספר באמת למאזינות או למאזינים, שעלתה איזושהי טענה שדווקא או לא דווקא, בזכות או בשל העובדה שאנשים מתחסנים, אז הנגיף, כפי שאמרו בפארק היורה, ימצא את הדרך איכשהו להתגבר על זה. אבל אוקיי, מכאן, קח את זה אתה, בבקשה.
אז בעצם החיסון לא יוצר את המוטציות. החיסון הוא, בניגוד לתרופות, לדוגמה, תרופות כמו אנטיביוטיקה, שמאוד ממוקדות, ובעצם הן גורמות לאותה בקטריה, בניגוד לווירוס, לבקטריה, לנסות לפתח מנגנונים שיהיו עמידים לאותה תרופה. בחיסון אנחנו נותנים לאנשים שאין להם, הווירוס לא נמצא בתוך המערכת שלהם. ולמעשה מעודד יצירה של נוגדנים רבים כנגד הווירוס או כנגד מרכיב החיסון, ואחרי זה הכרה של הווירוס במקרה וניתקל בו בצורה טבעית. אבל למעשה אין עידוד של החיסון, אין דחיפה של החיסון לייצר וריאנטים חדשים. מה שכן, הווריאנטים שיכולים בעצם להתווסף לתוך ה... הפול של הווריאנטים קיימים, זה וריאנטים מיובאים. מה שאנחנו מביאים, כמו הווריאנט מקליפורניה ומדרום אפריקה או מבריטניה, אבל בתוך המעגל הזה של החיסונים, המרכיב החיסוני לא יעודד או לא ידחוף ליצירת וריאנטים חדשים. הסבירות מאוד מאוד נמוכה שזה יקרה. אז זה לא צריך לחשוש בזה שאנחנו מתחסנים, שאנחנו מייצר איזשהו וירוס על או וירוס שיכול לחמוק ממערכת או מהנוגדנים שאנחנו מייצרים.
וואו, טוב, אז בשורה התחתונה כמובן הדבר הנכון זה להתחסן, ואז אנחנו, ככל שאנחנו יודעים, מוגנים גם בפני המוטציות האלה ברמה זו או אחרת, ומי שלא יהיה מחוסן, שוב, חשוף לסכנה הזו.
נכון. עכשיו, יש עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה בעצם אחד, אני חושב שדיברנו על זה בשיחה הקודמת שלנו, שבאמת דיברנו על זה שמערכת החיסון היא מערכת מאוד מורכבת, גם תהליך יצירת הנוגדנים הוא תהליך מופלא. למעשה, אנחנו לא מייצרים נוגדן אחד שמזהה את המרכיב הוויראלי. המערכת יודעת לייצר מגוון עצום של נוגדנים. זאת אומרת, מספר הפתרונות כדי לנטרל את הווירוס הוא מספר פתרונות עצום. לפעמים הוא יכול להגיע למיליונים או מיליארדים של פתרונות. אז אם מתרחשת איזושהי מוטציה, אז יכול להיות שכמה נוגדנים לא יצליח לזהות המוטציה, אבל יש נוגדנים, מספיק נוגדנים אחרים שהם שונים מאותם נוגדנים שעכשיו לפתע לא מצליחים לזהות, שעדיין יצליחו לנטרל את הווירוס החדש או את הווריאנט החדש. וזה בעצם הייחוד של מערכת החיסון, שהיא מאפשרת יצירה של רשת הגנה מספיק רחבה, שאם יש שינויים בנגיף, יש לנו הגנה אפילו אם הנגיף יזוז ימינה או שמאלה. אם התזוזה תהיה מאוד מאוד חדש, שסביר להניח שזה לא יקרה בפרק זמן כזה, ובמיוחד לא בגלל חיסונים, אז כנראה יש גם סבירות להניח שהווירוס יאבד גם את יכולתו להדביק את התאים של המחסן.
וואו, טוב, ומקסימום תמיד אפשר כמובן לעדכן את החיסונים בהתאם לווריאנטים החדשים. אז השיחה שוב, להתחסן, זו השורה התחתונה, אחרת זו באמת סכנה משמעותית. תודה לך על השיחה הזו, דוקטור ירי ויין, ראש קבוצת המחקר לאימונולוגיה מערכתית ואימונוטכנולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בבקשה.
חוצנים, חלק מאנשי המדע רואים בהיפותזות שלי משהו מאוד לא אופנתי ואפילו מסוכן, רק משום שהן מחוץ למיינסטרים, בעוד שהשגיאה החמורה ביותר שאנחנו יכולים לעשות לדעתי היא לא להתייחס להיתכנות קיומם של חוצנים כאפשרית. כך נפתח ספרו החדש של פרופסור אבי לייב, ראש המרכז לחורים שחורים וראש המכון לאסטרופיזיקה תיאורטית באוניברסיטת הרווארד, שנחשב לאחד החוקרים הפעילים והמובילים כיום בעולם בכל הנוגע לחקר חוצנים. ובכך בדיוק עוסק גם הספר החדש שלו, חוצני, הסימן הראשון לחיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ, ספר שהושק החודש בארצות הברית, כבר קצר ביקורות רבות, המלצות רבות, ובקרוב גם יראה אור בעברית. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרף אלינו מארצות הברית, מחבר הספר פרופסור אבי לייב, ראש המרכז לחורים שחורים וראש המכון לאסטרופיזיקה תיאורטית באוניברסיטת הרווארד. שלום.
שלום, טוב להיות איתכם.
אנחנו שמחים שאתה משוחח איתנו, ואנחנו ננסה אולי לא לעשות ספוילר כמובן לספר, כי אנחנו רוצים כמובן שהמאזינות והמאזינים בבוא היום ירכשו אותו, אם הוא יצא לאור בעברית, למי שמתקשה באנגלית.
אבל חודשיים הוא יופיע בארץ, כן.
עוד חודשיים? אז הנה, אז יש תקווה ששווה לחכות. כמובן זה עדיין יהיה חורף, והוא נחשב לאחד מהספרים המומלצים לקרוא בחורף, נכון? כך הבנתי.
כן.
אז בוא ספר לנו, בוא תעשה ספוילר על הספר. בשורה התחתונה, אנחנו מבינים שאתה מכוון לכך שיכול להיות שכבר נתקלנו בסימן הראשון לחיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ. אני צודק או טועה?
אתה צודק. יש שני מסרים מרכזיים לספר. אחד מהם זה שהעצם הראשון שהגיע למערכת השמש, שאותו זיהינו בסביבת כדור הארץ, שהגיע מחוץ למערכת השמש אלינו, נראה מאוד משונה. הוא לא נראה כמו האבנים שראינו קודם במערכת השמש, שהם שרידים של תהליך היצירה של השמש, שזה למשל שביטים או אסטרואידים, שהם למעשה אבנים שמכוסות לפעמים בקרח, וכשהאבן מתקרבת לשמש נוצר ענן של גז סביב האבן, וזה נראה כשביט. העצם הזה שהתגלה והגיע למערכת השמש מחוץ ממקור חיצוני, לא ברור מאיפה, נראה מאוד שונה. הוא לא היה לו שום זנב שביטי, ולמרות זה הוא הראה בתנועה שלו, הוא הראה שיש כוח שדוחף אותו הרחק מהשמש. הכוח הזה בדרך כלל בא במקרה של שביטים מהתעדות של הגז ומאפקט הרקטה שדוחף את האובייקט, אבל במקרה הזה לא היה כזה זנב שביטי, אבל בכל זאת היה כוח נוסף שדוחף אותו, וההסבר הפשוט ביותר היה שהוא מחזיר את אור השמש ונדחף על ידי החזרת אור השמש, אבל כדי שהוא יעשה את זה, הוא צריך להיות מאוד דק, ולכן ממקור מלאכותי ולא באופן טבעי. קשה לדמיין תהליך טבעי שייצור עצם מאוד דק.
עכשיו, רק למען המאזינות והמאזינים, אנחנו מדברים על אותו חפץ או גרם שמימי, אני אתנסח בזהירות, שזכה לשם גם אומה אומה, נכון? משהו שמזכיר סיגר מוערך. אוקיי, אז דייקת בשם ותקן אותי, שהגיע אל מחוץ למערכת השמש, הופיע פתאום בסביבתנו, ובאמת רבים תהו מאיכן הוא מגיע ומדוע הוא נקח, חפץ שאנחנו ממליצים לכם לגגל ולראות, מעין סיגר ארוך כזה וגדול יחסית.
האמת הוא שגילינו אותו כתוצאה מכך שהוא מחזיר את אור השמש, אבל הוא גם מסתובב במשך 8 שעות היה מסתובב על צירו, וניתן היה לראות שכמות האור שהוא מחזיר משתנה פי 10 כשהוא הסתובב, ולכן זה אומר שעל פני השמיים השטח שלו משתנה פי 10, וזה אומר שהוא לפחות פי 10 יותר ארוך מאשר הוא רחב על פני השמיים. אבל גם אם לוקחים פיסת נייר, הסיכוי שהיא תהיה בדיוק בשפה, נראית בשפה שלה, הסיכוי מאוד קטן, ולכן הגיאומטריה של העצם הזה היא מאוד יוצאת דופן, ולמעשה תיאור של החזרת האור מהעצם הזה היה התאים לעצם שהוא שטוח, כמו פנקייק, לא כמו סיגר, כמו שתואר בציורים שניתן היה לראות באמצעי התקשורת, אלא המודל הטוב ביותר היה כזה לאובייקט שהוא שטוח, כמו צלחת למעשה.
וזה אגב, פרופסור לייב, זה בעיניך הסימן הראשון לחיים תבוניים שהגיע לך? זאת אומרת, בהכרח או בשיטת האלימינציה, או איך שלא נסתכל על זה, מדובר בגרם שמימי מלאכותי שהגיע לך? זהו הסימן?
היו מספר הצעות להסביר את כל התופעות. יש הרבה מאוד אנומליות באובייקט, במקור הזה. לא, אני לא יכול לתאר את כולם, אבל הם מתוארים בספר שלי. ואסטרונומים מהזרם המרכזי ניסו להסביר את זה בצורה טבעית, אבל כל ההסברים היו של עצמים שאף פעם לא ראינו לפניכם. כמו למשל, שאולי זה מימן שהוא מוצק, פשוט קרח מימני, ואז כשהוא מתעדה אנחנו לא יכולים לראות אותו כי מימן הוא שקוף. הבעיה עם ההסבר הזה זה שמימן מוצק מתעדה מאוד מהר, והוא לא יוכל להחזיק מעמד על פני מיליונים של שנה שלוקח לגוף כזה לנוע על פני התווך הבין כוכבי. היה הסבר נוסף שאולי זה אבק, ענן אבק, שהוא פי 100 פחות צפוף מאוויר, אבל כזה עצם לא יחזיק מעמד שוב במסלול שלו. ולכן כל ההסברים שניסו לתת לתופעות שראינו בהקשר לעצם הזה, הם כולם היו של דבר שלא ראינו בעבר. ולפי דעתי, אם אנחנו כבר שוקלים דבר שלא ראינו בעבר, מקור מלאכותי בפירוש מתאים. עכשיו, בספטמבר 2020, לפני מספר חודשים, התגלה גוף נוסף, שגם כן נדחף הרחק מהשמש, על ידי החזרה של אור השמש, וגם כן אין לו זנב שביטי, ואז הסתבר שבשנת 1966 היה פרויקט לשלוח חללית לירח, והחלק החיצוני של החללית הזאת הוא עף לחלל, וראו אותו באמת אסטרונומים עכשיו שוב, והוא באמת חלול ומאוד דק, ולכן הוא הראה את הסטייה הזאת שנובעת מהחזרת אור השמש. כך שיכולנו, יש פה דוגמה נוספת לעצם שהוא, אנחנו יודעים שהוא מלאכותי, הוא מתנהג בצורה שונה מאבן, מסלע, וניתן להבחין בכך. אנחנו יודעים מי יצר את המקור המלאכותי הזה, שלמעשה אנחנו יצרנו אותו בשנת 1966, אבל לגבי אומואמואה, לא ברור מי יצר אותו.
אוקיי, אז רק באמת נזכיר שוב למאזינים ולמאזינות, אומואמואה, כך צריך לבטא את השם שזכה לו אותו עצם, מוערך דמוי סיגר, שהתקרב אלינו וככל הנראה הגיע אל מחוץ למערכת השמש, לתוך מערכת השמש, זאת אומרת הוא הגיע אלינו מבחוץ, באזור שנת 2017, לפני כארבע שנים, והטענה, כפי שפרופסור לייב אומר כרגע, שעולה מהספר שלו, היא שככל הנראה מדובר בחפץ ששוב, עשוי להיות, כמובן נסייג את הכל, אבל עשוי להיות, או אחת מהאפשרויות, שמדובר בעצם שהוא מלאכותי, שנוצר על ידי תרבות כלשהי. בוא נפליג באמת עם הדמיון, וכאיש מדע, אני מוכרח לשאול אותך, מה יכול להיות אותו עצם, אותו אומואמואה, עבור תרבות חוצנית? למה זה משמע? מה זה? זה מין סוג של פישינג שהם עושים? מין משהו שבודק, סורק את השמיים?
יש מספר אפשרויות. קודם כל, רציתי להדגיש שהוא לא דמוי סיגר, אלא הוא, המודל הטוב ביותר בשבילו הוא דמוי פנקייק, או דמוי צלחת.
אוקיי, אני מתקן, כן. שווה לכם גם לראות את, שוב, התמונה היא אילוסטרציה, ובאמת בהתחלה הגדירו אותו כסיגר, ואז אני מתקן את המטאפורה או את הדימוי לפנקייק. אוקיי, אז שכל אחד יחליט למה זה דומה, אבל בבקשה.
בעיקרון, ייתכן מאוד שזה פשוט שכבה של חיצונית, של איזושהי חללית ששריד מאיזשהו גוף אחר. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הגוף הזה היה במערכת מאוד מיוחדת. זאת המערכת שבה עושים מיצוע על המהירויות של כל הכוכבים בסביבת מערכת השמש. כל כוכב נע באיזושהי מהירות, וכשעושים ממוצע סביבנו, מקבלים את מערכת המנוחה המקומית של הגלקסיה. והגוף הזה היה במנוחה במערכת הזאת, זה כמו למצוא מכונית במגרש חנייה ציבורי, לא ניתן להגיד מאיפה המכונית הגיעה, מאיזה בית היא הגיעה, אז הגוף הזה עמד במנוחה, רק אחד מכל 500 כוכבים הוא כל כך במנוחה, במערכת המנוחה המקומית של הגלקסיה. ונשאלת השאלה, למה הוא יהיה מיוחד מבחינה זאת? האפשרות אחת היא שזה אחד מצביר, מאוסף של הרבה גופים, שלמעשה משמשים כסימן דרך לניווט בתוך התווך הבין כוכבי. אפשרות אחרת זה שזה גוף שמטרתו מערכת ממסר, שאם אתה שולח אות למרחק גדול, האות עובר ממערכת אחת לשנייה, כמו שאנחנו עושים על פני כדור הארץ בקרינת רדיו, מעבירים ממערכות ממסר אחת לשנייה את האות שאותה אנחנו רוצים לשלוח. אפשרות נוספת זה זה גוף שמטרתו לרגל אחרי האזורים הפנימיים של מערכות כמו מערכת השמש, כדי לדעת אם יש חיים בהם, חיים אינטליגנטיים או חיים תעשייתיים. אנחנו לא יודעים, פשוט אין לנו מספיק מידע לגבי הגוף הזה, והרעיון המרכזי של הספר שלי זה שחייבים להיות גופים נוספים שאנחנו נמצא בעתיד, וחשוב מאוד לשים לב, או כשהם באים אלינו, במקום לתפוס אותם כשהם מתרחקים, כך שנוכל ללמוד על הטבע שלהם. האפשרות הכי טובה, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, אז הדרך הכי טובה ללמוד על מאיפה הם באו, זה לשלוח חללית קטנה שמכילה מצלמה, שתתקרב אל הגוף ותיקח תמונה שלו, ואז נוכל לדעת ממה הוא עשוי, איך הוא נראה, ובעיקרון, בעוד 3 שנים יהיה מצפה כוכבים חדש, שנקרא ורה רובין אובזרבטורי, שיסרוק את השמיים ויוכל לגלות גופים מסוג זה אחת לחודש, כך שזה ייתן לנו אפשרות ללמוד על מה המקור שלהם.
וואו, אני מוכרח לשאול שאלה לסיום, כאדם שבדרך כלל פסימי ורואה שחורות, אני מאמין שאם ניתקל בתרבות חדשה, אנחנו נסתבך מאוד, ניתקל בין אולי נגיפים שלא הכרנו וחיידקים שלא הכרנו, ואנחנו כולנו פה יכולים לגמור את החיים רק כי אנחנו נפגשים עם תרבות שלא הכרנו, כפי שאגב קרה בהיסטוריה האנושית, בין בני אדם לבני אדם אחרים. אז מפגשים עם חוצנים זה טוב בהוליווד, כשזה מין איטי כזה חמוד, יכול להיות שזה יהיה פחות כיף בפועל.
כן, בפועל כשאתה נכנס לחדר ופוגש זרים שלא פגשת לפני כן, עדיף להיות בשקט ולא לדבר יותר מדי כדי ללמוד על הטבע שלהם, מה המטרה שלהם, מה הם רוצים לעשות. וזה גם נכון במקרה הזה, שהבעיה היא שאנחנו שידרנו כבר אותות רדיו על פני 100 שנה, והם התרחקו למרחק של 100 שנות אור, כך שאם יש מישהו שם, הוא כבר יודע על קיומנו. לגבי, אני חושב שחשוב מאוד לדעת מה קורה סביבנו ולא להתעלם מהמציאות, זה המטרה של המדע, להסתמך על עדויות ולא על רעיונות שיש לנו מלכתחילה על מה המציאות אמורה להיות. ונראה לי סביר מאוד שאנחנו לא הילד החכם ביותר בשכונה, סביר מאוד שיש ילדים יותר חכמים מאיתנו, וכדאי לנו ללמוד מהם, ללמוד את הטכנולוגיות שהם פיתחו, או ללמוד איך הם התקדמו במהלך ההיסטוריה שלהם. אם למשל נראה תרבות שהיא כבר לא קיימת יותר, בגלל שהם לא שמרו על האקלים בפלנטה שלהם, אז ילמד אותנו להתנהג בצורה שונה, ולהימנע מעתיד דומה.
טוב, אז אולי גם נרוויח איזשהו מוסר הסקל, או איזשהו נרוויח תובנות מהתבוננות בתרבות כזאת. תודה לך מעומק הלב ובהצלחה עם הספר, פרופסור אבי לייב, ראש המרכז לחורים שחורים וראש המכון לאסטרופיזיקה תיאורטית בהרווארד, מחבר הספר חוצני, הסימן הראשון לחיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ. תודה רבה לך.
תודה רבה.
מת כאדם חי כבוט. חברת מייקרוסופט רשמה פטנט על טכנולוגיה שתקים לדחייה מתים, אבל רק במרחב הווירטואלי, ברשתות החברתיות, בדואר אלקטרוני וכולי, מיד נבין מה זה אומר. אנחנו נמות, אבל הבוט שלנו יהיה חי ובועט. זו התוכנית, הוא אפילו יכתוב תקוביות, יעלה פוסטים, יעשה unfollow לאנשים שיעצבנו אותו, והישות הזו עשויה אפילו לנהל שיחה באמצעות פקודות קוליות. מי שחזה את התרחיש הזה כבר לפני 8 שנים, בספרו המדריך לעתיד ומחבר הספר המדריך לעתיד, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים באוניברסיטת תל אביב ובאקס פרייז. שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
אז ראשית, למד אותנו, כפי שאתה רואה את זה, ובהשראת באמת מה שקורה עכשיו עם חברת מייקרוסופט, מה זה אומר שאנחנו נמשיך לחיות כבוטים? מה המשמעות הפרקטית של זה?
קודם כל, אתם לא תמשיכו לחיות כבוטים. הסוג של הזיכרון שלכם ימשיך להתקיים כבוטים. אתה יכול לחשוב את זה יותר כעל סוג של צבא חיה. כלומר, אתה משאיר מאחוריך איזשהו חותם שמשקף על האישיות שלך, שמשקף על דפוס הכתיבה שלך, על סגנון הכתיבה שלך, על האמונות הבסיסיות שלך, שוביניזם, פמיניזם, יהדות וכדומה. והצבאה החיה הזו פשוט ממשיכה לכתוב את אותם פוסטים כמוך, את אותם אימיילים כמוך וכדומה.
כשבדרך כלל מדברים על צבא, אתה משאיר איזשהו מסמך וזהו, אבל כאן זה משהו שהוא אקטיבי, וזה העניין, לא?
כן, והנה הדבר המעניין. אנחנו רואים עכשיו מנועי בינה מלאכותית מאוד מתקדמים, כמו GPT-3, GPT-3, שאתה מגדיר להם אופי מסוים, והם יכולים להתחיל לכתוב לך בלי הגזמה, סיפורים וספרים שלמים שמבוססים על אותו אופי ועל אותו סגנון כתיבה. עכשיו, מייקרוסופט לקחה את זה, בעצם את הרעיון הזה, ואמרה, בואו נריץ את אותן אפשרויות, אותן בינה מלאכותית, אותו סגנון, גם על ההתכתבויות של אנשים, היא תלמד מהאימיילים שלך, מכל מה שעשית בעבר, ואז היא בעצם תחכה את מה שעשית עד עכשיו. עכשיו, למה אני קורא לזה צבא החיה? זה נורא מעניין, כי אחרי שבאמת חוויתי שזה מה שיקרה ומה ההשלכות של זה, אני ועמיתי רועי קידר, עורך דין רועי קידר, כתבנו פרק בספר על מה קורה כאשר לצבאות החיות האלו יש בעצם רצון משלהם ואוטונומיה משלהם. והבאנו כדוגמה מטורפת לעתיד מצב שבו אישה זקנה ועשירה נפטרת, והיא משאירה צבא החיה מאחוריה שממשיכה לקרוא עיתונים וממשיכה להגיב כמו שהאישה הייתה מגיבה. ואותה צבא החיה, אותו בוט, קורה בשלב מסוים שבעלה של המנוחה בגד בה עוד כשהם היו נשואים עם מישהי, והצבא החיה לכאורה מתעצבנת, אין לה באמת רגשות, אבל היא עושה את מה שהאישה הייתה עושה באותו מצב, ומודיעה מיד לאורך הדין לבטל את הצבאה להפסיק להעביר לבעל את הכסף.
זאת אומרת שכל צבא תהיה בכפוף למה שהבוט שלי יעדכן בהמשך.
תראה, יש עוד זמן רב מאוד עד שניתן לבוט עם זכויות חוקיות, אבל הרעיון עצמו מאוד מאוד מעניין, והוא מראה לך עד כמה הוא פותח אופקים חדשים לגבי מה שיכול להיות ומה הזכויות שלנו בעצם אחרי המוות. והאם הזכויות האלה יכולות להיות דינמיות, ואם כן, מה זה אומר על החיים? ועל המוות, אם ממשיכות להיות לנו זכויות שיכולות להשתנות כל הזמן לפי רצונותינו לכאורה. זה נושא
זהו, מאוד כפי מאוד. שאמרת, זה באמת לכאורה, כי אתה, שוב, דה פקטו, כפי שגם הבהרת בהתחלה ובצדק, אנחנו מתים, אבל יש איזושהי ישות וירטואלית או איזושהי בינה מלאכותית שלמדה לחכות ואפילו יותר מסתם חיקוי, נכון? זה משהו שממש
נכון.
לומד אותנו, ואז יוכל ללמוד. להמשיך לתפקד באמת במרחב הווירטואלי, ואתה צודק שבאמת חלק מהשאלות שעולות הן שאלות משפטיות, למשל, אפילו גם בעניינים של הוצאת דיבה וכו', האם אפשר לתבוע בוט כזה וכו', שאלות כן, מצוינות.
אבל אני רוצה לתת איזשהו counterpoint, למה אנחנו עדיין לא שם, ויקח לנו עוד זמן להגיע לשם. לפני 4 שנים בערך, מייקרוסופט הוציאה מנוע בינה מלאכותית שנועד לחכות צעירים ברשת. היא קראה לו טאי, והוא היה אמור ללמוד מהמשתמשים ברשת איך להגיב ולדבר אליהם בחזרה בשפת הצעירים. עכשיו, הבעיה שהוא למד מיד מהאנשים הנוראים ביותר ברשת, מהטוקבקיסטים, בטוויטר. ותוך יום אחד, זה לא לקח יותר מיום אחד, לפני שמנוע בינה מלאכותית הזה התחיל להתבטא על כך שהיטלר צדק והשואה לא קרתה, והוא תומך בטראמפ, כי זה מה שהוא למד לטוקבקיסטים. אז יש לנו עוד הרבה הרבה דרך, הייתי אומר לפחות 5 שנים, אולי זה לא כל כך הרבה, אבל לפני שנוכל להתחיל לעזור לבינה מלאכותית להבין מה ללמוד ומה לא ללמוד, לאחרת הצבאות החיות של כולנו, הבוטים האלה, שמייצגים אותנו אחרי המוות, אנחנו עלולים להתחיל לשמוע אותם תומכים בהיטלר, גם אם זאת לא הייתה באמת האמונה המקורית שלנו.
אז פרקטית, מה נרוויח מקיומם של בוטים כאלה? אם אנחנו צריכים עוד אנשים שיקשקשו ויהפכו את הרשתות החברתיות למקום קיצוני עוד יותר ממשהו? זאת אומרת, מספיק אנחנו, אני אתנסח בעדינות, מספיק יש אכילות ראש מכיוונם של אנשים חיים?
תראה, אני אראה לך זה בשתי דרכים, אחת בעד ואחת נגד. מצד אחד, אני עסק עכשיו במחקר גם על עצירת ההזדקנות והשוות הנאורים, ואנחנו מדברים עם אנשים על כך, מה המשמעות של חיי נצח, או לפחות מה המשמעות של להאריך את החיים בעוד 5 או 10 שנים. כל שנה, כל כך הרבה הורים, כל כך הרבה סבים וסבתות מתים, ולוקחים מדענים גדולים מתים, גאונים מתים, ולוקחים איתם את כל החוכמה, את כל הידע, איזה קורבן גדול זה לאנושות, מישהו הגדיר את זה, כאילו אנחנו לוקחים מטטה כל שנה, ומסלקים טריליוני דולרים, לצערי אפשר לחמת את זה ממש, טריליוני דולרים, ואז בשנה הבאה אנחנו עושים את זה עוד פעם. מה קורה אם אפשר באמת לחכות את תהליכי החשיבה, כדי שהורים יוכלו לתמוך בילדים, גם לאחר המוות, כדי שלילדים יישאר משהו מההורים שלהם, של הילדים, חס וחלילה שההורים שלהם מתו בתאונת אימונים ובגיל 5, ופתאום הם יכולים עדיין לדבר וללמוד מי היה אבא, מי הייתה אימא, איזה דבר מדהים זה יהיה. מצד שני, כמו שכתבתי בספר, בסיוע של חוקרת בנושא של צבאות חיות, מי לאזן רוצה שבחתונה שלו, האבא או הסבא שכבר נפטרו באמת יעלו לדבר. עזבו אותנו בשקט כבר, זה גם דעה שקיימת.
לא בטוח שאנשים מעוניינים שהחיים ידברו שם. אבל כן, זה קצת... מה שאתה מזכיר, זה באמת קצת מזכיר לי את הסצנה המפורסמת מסופרמן משנת 78, שאבא שלו עולה באיזשהו שלב בחיים, אומר לו, שמע, אני כבר מת מאות שנים, אבל אני כאן כדי ללמד אותך מה קורה. זה מפגש שיכול להיות מאוד מעניין, ואתה צודק שיש לזה השלכות לאובדן המידע הזה, או כל הטכנולוגיות שנמצאות בראשם של הרבה מאוד אנשים. מעניין מאוד, והתחבטות מעניינת. עדיין באמת נשמע, שוב, מדע בדיוני בינתיים. אני לא נותר לי אלא גם להמליץ על הספר המצוין שכתבת, המדריך לעתיד, שבאמת מתמודד עם סוגיות כאלה. ותודה רבה שדיברת איתנו, דוקטור רועי צזנה, חוקר העתידים באוניברסיטת תל אביב ובאקס פרייס. תודה רבה.
תודה רבה לכם, ויום טוב, והצלחה לכולנו בעולם החדש הזה.
אין חנייה, מקפלים את הרכב ומכנים אותו במקום קטן וצר. הכירו את הרכב קורדאון? חברת סיטי טרנספורמר הישראלית פיתחה רכב שאורכו פחות מ2.5 מטרים ורוחבו פחות מ1.5 מטר, שיכול להתקפל לרוחב של 1 מטר, מקפלים וחונים. בקרוב החברה תומפק לציבור. אנחנו שמחים לומר שלום למייסד ומנכ"ל סיטי טרנספורמר, דוקטור אסף פורמוזה, שלום לך.
בוקר טוב, אחד מהמייסדים והמנכ"ל, לכן בוקר טוב דודו.
אז יש עוד כאלה שיסדו את החברה יחד איתך. אני מבין שהרכב הזה עדיין לא קיים פיזית, נכון? עדיין אי אפשר להיכנס אליו.
אפשר להיכנס. אתה מוזמן בשעות קצת יותר נורמליות ביום, אבל כן, בהחלט אתה מוזמן לבוא להתרשם. רכב שאומנם בנינו אותו פה עם מיטב המוחות בארץ, לקח שנים לפתח וליצור את החדשנות הזאת. היום אנחנו בונים את הרכבים של העתיד בגרמניה, עם שותף גרמני, מי שימציא את רכב הסמארט של דיימלר, מרצדס, והרכבים האלה גם הגיעו בסוף השנה, אחרי שהם יראו תקינה גרמנית, לכבישי ישראל, שהמטרה היא ששנה הבאה כבר תהיה סדרה של רכבים גם בישראל וגם באירופה.
וואו, אז בוא ספר לנו, איך הגעתם בכלל לצורך הזה או לחברה הזאת, להקים את החברה הזאת? מה גרם לכם? עד כדי כך בעיית החנייה הייתה חמורה עבורכם?
קודם כל, היא לא הייתה כזאת חמורה שגרנו בבאר שבע, וכבר אז באר שבע התחילה להיות קוקה. אנחנו הגענו בהתחלה שני בוגרי תואר שלישי, שבילינו, אני לפחות, תריסר שנים בבאר שבע ובמיתר. לאט לאט גם באר שבע נהייתה צפופה וצפופה, ואז כבר לפחות אני לא חשבתי שאני אגיע לעיר הגדולה, לתל אביב. אתה מגיע לתל אביב, ליהנות ממטעמיה, ופתאום אתה מוצא את עצמך תקוע בתנועה, שעה ביום, מחפש חניה, זה קרה לי, לשותף, אתה עומד בסוף בתור לחניון, מחכה לשלם, נכנס, חונה בסוף בתוך החניון על אדום לבן, חוזר חלילה, מאבד שעה וחצי ביום, אותו דבר בבאזל, והחלופה השנייה לה הייתה בזמנו, לא את כל הקורקינטים החשמליים, הייתה לעבור, אתה יודע, לאופנוע. באופנוע הרגשתי שזה אפילו נורא יותר. זה או שאתה מגיע רטוב או מזיע, והכי גרוע, אתה מתפשר על הבטיחות שלך, אתה מגיע ממש טנס לפגישות, אתה מפחד שאיזה מישהו פשוט ירצה לחסוך כמה דקות והוריד אותך מהכביש, וזה מה שהביא אותנו לדבר הזה, כי אמרנו איך יכול להיות שיש שתי אופציות להתנהד בעיר, ששניהם בעצם זה לוז-לוז, או שאתה קורבן של הזמן, או של החילופין, אתה מתפשר על הבטיחות שלך, מגיע רטוב או מזיע לפגישות שלך, משם זה הגיע.
אז בואו נדבר באמת על ענייני בטיחות, האם כלי רכב כזה, ואנחנו ממליצים לכם לגגל, תוכלו לראות תמונה של, זה פחות או יותר אב טיפוס, נכון? ואתה אומר שהייצור ההמוני יתחיל בקרוב?
לא, הייצור ההמוני זה לוקח זמן, הוא יקרה ב-2024, במקרים מסוימים, אם מספיק ממון, אולי זה יקרה טיפה לפני, אבל הייצור של הסדרות הראשונות באירופה כבר יהיה בשנה הבאה, זה הרכבים, הסדרה הראשונה תגיע כאן לתל אביב, בסדרה נוספת תהיה באחת הערים המרכזיות באירופה, שהמטרה ב-2022 בסופה שהוא כבר עוד פיילוט גדול יותר של אפילו מאות רכבים. השנה אנחנו בונים רכבים שהם רכבים באיכות של רכב גרמני בגרמניה. זה אומנם רכבים ראשונים, אבות טיפוס, אבל שיקבלו תקינה לכל רכב לעלות על הכביש עם מספר רישוי. שתופס גם באירופה וגם בישראל.
הרכב שאפשר לראות... כמה אנשים יוכלו לנסוע ברכב הזה?
זהו, זה עוד אחד מהחדשנות שלנו. צריך להבין שלא קל לעשות דבר כזה. לא סתם אף אחד מהמומחים בעולמות הרכב, אנחנו מאמינים, לא הגיע לפתרון כזה. אתה יודע, ניסו לבוא עם רכב יותר ויותר קטן, אבל הבינו את הבעיה של היציבות, של הבטיחות. אנחנו פיתחנו פלטפורמה שמשתנה, ואתה יכול לשים עליה קבינות שונות, כלומר, בגרסת בייסיק שלה או בגרסה הראשונית, יש לך אופציה לנסוע שניים, אחד אחרי השני. כך בחשבון ש-90% מהזמן יש רק בן אדם אחד ברכב שזה הנהג. ויש לנו גרסה שהיא מעולה לאירופה, אפילו להרבה משפחות פה בישראל ולסין, עם מבוגר, עם שני ילדים מאחורה. אני לא יודע אם יצא לך לשים לב, אצלי בשכונה אני רואה מלא הורים לוקחים שני ילדים קטנים על האופניים, בצורה לא כל כך בטיחותית, יוכלו בצורה נוחה יותר לקחת ברכב שמשנה את הממדים שלו, שני ילדים מאחורה ולפזר אותם בגנים.
רגע, אז שאני אבין, מדובר במשהו שמזכיר קצת רובוטריק, שיכול לשנות גם את התצורה הפנימית שלו?
זו, השם הגיע מהרובוטריקי. אני רוצה לתת פה קרדיט גם למיטל לאבי, שאחראית על התחבורה בעיריית תל אביב, והיא סיפרה לי בזמנו שהיא מלווה אותנו היא, ובכלל העירייה וראש העיר כבר בשנים האחרונות, היא סיפרה שהבן שלה היה ילד, הוא חלם על הרובוטריקים והוא אוכל לנסוע ברובוטריק. הרעיון בא מהשם טרנספורמר, מהרובוטריקים, אבל כמו שאמרתי לך, לקחנו את טובי המוחות בארץ בתחום האוטומוטיב, מהנדסים עם מכונות עם תואר שלישי, פיזיקאים, אנשי רכב מאוד מוכרים פה בארץ, כמו ארז אברמוב, גידי גולדווין, ובעצם יצרנו את המנגנון האולטימטיבי, אז הקבינה לא משתנה, לשמור על הבטיחות שלך, אבל הפלטפורמה התחתונה משנה את הממדים שלה, כך שאתה יכול ליהנות משני העולמות, ועדיין במחיר כזה שמיליונים על מיליונים יוכלו בעצם להשתמש בדבר הזה, וזה לא יהיה רק רכב, אתה יודע, לעשירון העליון.
עכשיו, לסיום באמת, אני מוכרח שתתמודד עם ה... אני מבין שהאנושות, כחלק מהאנושות אני כמובן מדבר, דווקא עוברת לכלי רכב יותר ויותר גדולים, לכולם יש כלי רכב שמזכירים כלי רכב של שטח וסב וכל מיני, אנשים הולכים על גדול, אז האם יש סיכוי אפילו ברמת המיתוג העצמי שלך בעיני עצמך לכלי רכב קטנים?
אוי, בהחלט, תשמע, אני הגעתי עם ג'יפ לתל אביב, מהר מאוד הלכתי ורכשתי רכב קטן, וגם איתו סבלתי. כל הסיפור שסיפרתי לך, אני, השותפים, היינו כבר עם רכבים קטנים. תחשוב שהיום האופציה שלך להתנהד בעיר, גם אם זה עם רכב קטן ולהיות קורבן של הזמן, עדיין אתה לוקח נפח מטורף על הכביש, שאתה, טוב שאתה מזהם את הסביבה, שזה נורא, נורא והיום, אתה לוקח בן אדם ששוקל 70 קילו עם הכבודה שלו ברכב של טון, טון וחצי או 2.5 טון. זה... הרכבים שלהם לא מתאימים לערים שלהם. תסתכל מה קרה מ-2016. יש 8,000 קורקינטים חשמליים שיתופיים בעיר. אף אחד לא האמין שהדבר הזה יהיה. אנשים עולים על זה, אנחנו מכירים אנשים, כולל מהצוות שנפצעים, כי הם לא מבטרים על החופש שלהם להתנהד בעיר. אנחנו מביאים את הפתרון האולטימטיבי לאלה שהם מתניידים ברכבים ורוצים להגיע ולחנות פשוט ב-A2B, ואגב, גם לעקוף את התנועה, מדברים על זה שבערים, יוציאו את הרכבים וזיהו נתיבים לתחבורה צרה. כבר היום יש נתיבים לתחבורה צרה בשנחי. יש מקומות שאופנועים יכולים לנסוע בנטצים. אין סיבה שהרכב שלנו שיש לו אותו פוטפרינט שצריך לו יישא בנטצים, ויחנה אפילו בחניות של אופנוע, כי זה הפוטפרינט של אופנוע שהוא מקוות. וגם לאנשים שהם מתניידים בקורקינטים ומוגבלים בזמן, פגעי מזג אוויר, בטווח, פגעי מזג אוויר, וכמובן מתפשרים על הבטיחות שלהם. אז אין ספק שעולם הולך לשם. תחשוב על מה קרה עם הרכבים החשמליים. רכבים החשמליים יש
היום שניים. לגמרי, אומנם קיווינו למכוניות חשמליות, מעופפות, סליחה, בעתיד, אבל גם זו התחלה, משהו שימנע מאיתנו את הסיוט הזה של למצוא חניה. נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך. אתה רוצה להוסיף משהו? בבקשה.
אני אוסיף שזה פתרון, 55% מהאוכלוסיית העולם גרה בערים, ל-4.8 מיליארד איש, זה סיוט להתנהד בתוך העיר. הטכנולוגיה פורצת דרך שהחברה פיתחה עם הצוות הישראלי והצוות הגרמני שלה, כולל ממציא רכב הסמארט, תביא מהפכה שתשרת מיליונים. אתה יודע מה?
אני נכנסת לאינטונציה של נאום פוליטי, אז אני חייב לעצור אותך.
תודה רבה לך.
אוקיי. בדיוק, בדיוק. תודה רבה לך, מנכ״ל סיטי טרנספורמר ואחד המייסדים, דוקטור אסף הורמוזה, תודה רבה לך.
תודה לך, ביי ביי.
ובמסגרת פינת האבולוציה נדבר על עקרבי הים, טורפי העל של האוקיינוס שחיו לפני יותר מ-400 מיליון שנה. שלום לחבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפמן, שלום.
בוקר טוב.
היה דבר כזה? עקרבי ים?
עקרבי ים, זה השם שאנחנו נותנים להם. כמו שאני אסביר תכף, הם לא היו בדיוק עקרבים, אבל היו קרובי משפחה. אני אתחיל אולי בלהכניס אותנו לאיזשהו הקשר, גם בזמן וגם מבחינה אבולוציונית. אנחנו מדברים על קבוצה של פרוקי רגליים. פרוקי רגליים זו הקבוצה שכוללת חרקים, מחבשים, סרטנים וכו'. ואנחנו מחלקים את פרוקי הרגליים לשני ענפים אבולוציונים עיקריים. ענף אחד זה בעלי הלסתות, המנדיבולטה, שכולל את הסרטנים והחרקים בעיקר. והענף השני הוא בעלי המלכוחיים, מלכוחנים, חליצרטה בלועזית, שזה הענף שכולל את החבישים, הקרבים, קרציות וכו', והוא כולל גם את הקרבי הים. אז אנחנו מדברים על ענף שזה לא הקרובים של החרקים והסרטנים, אלא ענף נפרד. המלכוחנים של היום כוללים בעיקר קבוצות יבשתיות, כמו שהזכרתי, החבישים הקרבים וכו', בקבוצה אחת ימית שהשם המטעה שלה הוא סרטני זנב חרב, או הושו קרב, שהם לא סרטנים. הם שייכים לאותו ענף של מלכוחנים. אז הקרבי הים הם הנציגים הקדומים והימיים של הקבוצה שהיום כוללת את החבישים הקרבים וכו'. אנחנו קוראים להם הקרבי ים, כי הצורה הכללית שלהם מזכירה קצת הקרב, גוף רחב ושטוח כזה, בדרך כלל יש איזושהי בטן מוערכת, אבל הם לא קרובים יותר לעקרבים מאשר לקבוצות אחרות. הם לא קרובים יותר לעקרבים מאשר למשל להחבישים.
אוקיי, זה באמת רק על סמך הצורה שלהם.
נכון, יש הרבה מקרים שהשם העממי של קבוצה הוא בגלל שהם מזכירים קבוצה אחרת, אבל זה לא אומר שהם באמת קרובי משפחה.
וספר לנו
אוקיי, לא, רק ספר לנו באמת עליהם, ובסופו של דבר גם למה הם נכחדו, כי נשמע שמדובר ביצור אימתני ויעיל.
אתה לא יודע עדיין שאימתני, כי עוד לא סיפרתי לך כמה הם היו גדולים. אז הקרבי הים היו קבוצה די מגוונת. הם חיו לפני בערך 400 עד 300 מיליון שנה, מספרים עגולים, זה כמובן לא בדיוק. בעידן שהגיאולוגים מכנים האורדוביק והדבון, ובדרך כלל בספרים מכונה עידן הדגים, כי זו התקופה שהדגים הראשונים מופיעים ומתחילים להתגוון. אבל הדגים באותה תקופה לא היו טורפי העל, מי שהיו טורפי העל היו עקרבי הים. הם היו יצורים שהקטנים בהם היו בגודל של כמה סנטימטרים, כלומר בגודל של עקרב מודרני, אבל הגדולים הגיעו לשניים וחצי, שלושה מטר. כלומר, אנחנו מדברים על דברים הרבה יותר גדולים מרוב הדגים שחיו באותו הזמן.
וואו.
והם התהדרו בזוג צוותות גדולות, כמו הצוותות של הקרבים כיום, שזו הסיבה העיקרית שגם קוראים להם הקרבי ים, שאיתם הם היו תופסים את הטרף. הטרף היה כנראה דגים ופרוקי רגליים אחרים, שאותם הם היו, אחד המאפיינים של בעלי המלכוחיים, החבישנים למיניהם, שאין להם באמת לסתות. אז כל הפירוק של המזון מתבצע על ידי הצוותות, לפני ההכנסה לפה. אז אלה היו כנראה המפלצות של אותו הזמן, ובאמת כשגילו אותם, המאובנים שלהם מוכרים כבר 200 שנה, כשגילו אותם את הראשונים, אז התקשו להאמין שמדובר בפרוקי רגליים, כי לא יכול להיות שהיו פרוקי רגליים כל כך גדולים, הם באמת פרוקי הרגליים הגדולים ביותר שחיו אי פעם. אין כיום שום דבר שמתקרב לזה. מבחינת הסיפור האבולוציוני הם מעניינים אותנו, כי כמו שאמרתי, אנחנו יודעים שכל הקבוצה הזו כיום היא פשוט כמעט כולה, למעט מספר נציגים. והשאלה אם הקרבי הים האלה יכולים לספר לנו משהו על התהליך האבולוציוני של יציאה ליבשה. כי אם הם אבות או בני דודים של קבוצה שהיא כולה יבשתית, אנחנו היינו מצפים או מקווים לפחות למצוא אצלם איזשהם רמזים לדרך ליציאה ליבשה. ואכן זה המצב. מאובנים שהתגלו בשנה, שנתיים האחרונות, של אותם הקרבי ים שהשתמרו בצורה מאוד טובה, נלקחו ל-CT. CT, אותו מכשיר שמשתמשים בו כדי לעשות סריקת רקמות ברפואה, אפשר לשנות קצת את הפרמטרים של המכשיר ולעשות סריקה פנימית של מאובן. ובתוך מאובנים של עקרבי ים כאלה, מצאו שרידים למבנים שדומים מאוד לעברי הנשימה שיש בחבישים כיום, מבנים שנקראים ריאות ססר. נקראים ריאות ססר כי זה מעין חלל עם עלים בפנים שמזכירים עלים של ססר. אז בתוך אותם עקרבי ים היו מבנים שמזכירים מבנים שמשמשים לנשימה ביבשה, והתיאוריה המקובלת היא שחלק מאותם עקרבי ים היו כבר אמפיבים, כלומר היו יכולים לחלק את חייהם בין הים לבין היבשה.
ואפשר לומר שהם אבות אבותיהם של הכבישים שאנחנו מכירים היום?
אז הם, לא אבות אבל בני דודים, אבל כן, הם מייצגים את הדגם שממנו יצאו אבות הכבישים ליבשה. עכשיו זה מאוד מעניין, כי כל התהליך, ודיברתי על זה באחת הפינות הראשונות, כשרק התחלנו את הפינה הזו, כל התהליך של יציאה ליבשה הוא תהליך מאוד מעניין מבחינה אבולוציונית, כי זה לא יכול לקרות בבת אחת. אורגניזם ימי לא יכול לקום יום אחד ולהחליט אני רוצה לצאת ליבשה. בדרך כלל אנחנו יודעים שתהליכים של יציאה ליבשה התרחשו בהדרגה, כשתמיד היה איזשהו שלב ביניים של חצי-חצי. והקרבי הים האלה כנראה מייצגים לנו בדיוק אותו שלב ביניים של חצי-חצי, של יצורים שהיו ימיים בעיקרם, אבל היו להם כבר התאמות שאפשרו להם להיות ביבשה באופן חלקי, לפחות חלק מהזמן, ואז כמובן ככל שיש יותר ויותר לחץ אבולוציוני להיות יבשתי, יותר יתרונות להיות יבשתי, אז הם מאבדים את המאפיינים הימיים והופכים יותר ויותר יבשתיים.
וואו. טוב, אני לא מזיל דמעה שהם כבר לא איתנו, כי הם נראים די מאיימים, גדולים כפי שאמרת, ובים נשמע מקום שבו אתה יותר חשוף, אבל לגמרי מעניין לעקוב אחרי תהליך יציאתם, שוב, שלהם, או כבני דודים של מה שבסופו של דבר הפכו להיות הכבישים. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפמן, תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
חברים, חסנו מפני קורונה את חיות המחמד שלכם, כך ממליצים מומחים לרפואת בעלי חיים. במאמר שפורסם בכתב העת וירולנס, צוות חוקרים בינלאומי טוען כי הנגיף יכול לפגוע בבעלי חיים, כמו למשל כלבים, חתולים, חורפנים. בשל העובדה שהנגיף ממשיך להשתנות כל הזמן, גם בקרב בעלי חיים, קיימת סכנה ממשית לבריאות הציבור בטווח הארוך. חיסון חיות בית יכול למתן את הפצת הנגיף. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר ולמפתח התרופות בחברת טריט, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינרים בישראל, דוקטור חיליק מרום, שלום.
שלום וברוכה.
ראשית, מה נגיף קורונה עושה לבעלי חיים? אנחנו הרי קיבלנו אותו כך על פי הטענה לפחות מאיזשהו בעל חיים, אבל מה כשבעל חיים היום נדבק בנגיף קורונה אחרי שהוא היה אצלנו או חגג אצלנו בני האדם, מה קורה לבעל החיים?
אז קודם כל זה נכון, קורונה הוא נגיף RNA, מקורו באמת בבעלי חיים, הרזרבואר הטבעי שלו הוא ככל הנראה 1,000. אנחנו מכירים הרבה מאוד סרובנטים של קורונה ברפואה הווטרינרית. הקורונה הספציפית הזו, SARS-2, יש כרגע עדויות, חלקן מחקריות, חלקן קצת פחות, על הדבקה של כלבים, חתולים וחורפנים. בחורפנים זה לא מפתיע, כי המשפחה שלהם, משפחת המוסטילידי, זה חורפנים, נימיות, חמוסים, הם רגישים כמעט לכל דבר אפשרי, וזה היה די צפוי שהם יהיו הראשונים שיציגו מופעים, מופעי מחלה של תחלואה, והתחלואה אצלהם הייתה באמת דלקת ריאות, עם אותו ARDS שאנחנו מכירים בבני אדם.
וואו. טוב, אז הנה הם עשויים לחלות, ואז מה? ואז הנגיף יכול לעבור מוטציות אחרות שם בגופם של בעלי החיים?
אז הקורונה הוא נגיף RNA. נגיפי RNA הם נגיפים משתנים. אנחנו מכירים את ה-SARS-1 ואת ה-MERS, שבעצם בסוף הם אותם קורונה, כן? וזה מהות נגיפי RNA. הם כל הזמן משתנים וכל הזמן עוברים מוטציות. אז ההפתעה הגדולה שיש מוטציות היא בעיקר הפתעה תקשורתית, פחות הפתעה מחקרית. וכן, המוטציות האלה יהיו מוטציות שיהיו מותאמות לעוד זנים ועוד מינים של בעלי חיים. ואנחנו נראה את הקורונה פוגעת באופן כזה או אחר, אם במופעים קליניים אקוטיים כמו בחורפנים, או במופעים קליניים או תת-קליניים קלים, כמו שהיה בחתולים וכלבים.
וואו, עכשיו בואו נדבר על חיסונים. האם החיסונים כפי שאנחנו מכירים אותם היום, למשל של פייזר, מודרנה וכו', זה משהו שעשוי להיות אפקטיבי בגופם של, או על גופם של בעלי חיים?
הערכה שלנו היא שממש לא. ופיתוח חיסון למוטציה זה דבר מורכב, ועד שתסיים לפתח אותו, אז כבר תהיה מוטציה אחרת. ואנחנו צריכים ללכת לכיוון מחקרי, אנחנו מסתכלים כרגע על, אוספים נתונים. המחלה הזאת היא הפתיעה אותנו. אנחנו רגילים ברפואה ובמדע לעסוק במה שלא ידוע. אבל פה באמת קצת הופתענו, ואנחנו כרגע לומדים את ההתנהלות של הנגיף, את ההתנהלות הכללית, הסטטיסטית, שממנה אפשר להסיק הרבה מאוד דברים. כמו שאמרתי מקודם, עובדי רפואה וטרינרית, רופאים, טכנאים, אנשים שעובדים במשקים או עם חיות בית, נחשפים להרבה מאוד סרובנטים של קורונה. יש קרוב ל-45 שקיימים וידועים, ואנחנו כאנשי וטרינריה נחשפים ללא מעט מהם. בארצות הברית פורסם איזשהו סקר מעניין מאוד, על אחוז הנדבקים מכלל אוכלוסיית הווטרינרים והטכנאים הווטרינרים בקורונה, ב-COVID-19. והאחוז היה קטן משמעותית מהממוצע.
די, מעניין, מה מסביר את הנתון הזה?
עכשיו, אנחנו הרצנו סקר מקביל כרגע מהיר בארגון הרופאים הווטרינרים, ואתה הראשון ששומע, וגם אצלנו מסתבר שהאחוז הוא נמוך מאוד, במאות אחוזים מאוכלוסייה. ואנחנו מתחילים לחשוב שחשיפת יתר לאותם זנים של קורונה שאינם פוגעים בבני אדם, מייצרת איזושהי חיסוניות. וזה נושא שכדאי להיכנס אליו למחקר.
וואו. אז שוב, בואו רגע נעצור ונשב על הנקודה הזו עבור המאזינים והמאזינות. זאת אומרת שאם אני נחשפתי לאיזשהו וריאנט של נגיף קורונה שרלוונטי לבעלי חיים כמי שמטפל בבעלי חיים, יכול להיות שזה עורר אצלי תגובה חיסונית. זה מין סוג של חיסון טבעי, הרי זה קצת הסיפור של החיסונים הראשונים בעולם. לכאורה, אבל זה לא מחשבה מעניינת.
זה לא מחשבה, זה בדיוק כמו שאתה מציג את זה. אתה אומר את הדבר הנכון. הגוף שלנו לומד להכיר איומים מחוץ ומפתח איזשהן תנגודות, חלקן כלליות יותר, חלקן ספציפיות. החיסון היום שאנחנו מכירים של מודרנה ופייזר, המסנג'ר RNA שלו ספציפי מאוד ל-COVID-19, או לחלבון ספציפי ב-COVID-19. חיסוניות כללית של הגוף, שנרכשת בגלל חשיפה לנגיפי קורונה שונים, מייצרת ככל הנראה איזשהו סף חיסוניות, שיכול להגן, או למנוע הדבקה בכלל, או להפוך את ההדבקה למשהו שהוא דומה למה שאנחנו מכירים משפעות. חיסוני השפעת הם חיסונים כלליים. הם לא באמת מציגים לנו את כל סוגי השפעות שיש, אבל אם נדבק, אז נדבק באופן שהוא פחות מסכן אותנו.
וואו, טוב, מחשבה מעניינת. זאת אומרת ששוב, אם נקודת המוצא הייתה שבעלי חיים עשויים בסופו של דבר להחמיר את ענייני קורונה, הנה אנחנו מגלים פה שיכול להיות שבינתיים קרה ההפך, ומי שנחשף דווקא לשלל זנים של קורונה שחיו או שגשגו בגופם של בעלי חיים, אולי שוב, אולי פיתח איזשהו חיסון טבעי, מאוד מאוד מעניין. בכל מקרה באמת בסופו של דבר כן יצטרכו לפתח חיסון מפני קורונה לבעלי חיים, נכון?
כן. השאלה היא אם אנחנו נפתח איזשהו חיסון שהוא חיסון שמערבב זנים שונים של קורונה, על מנת לייצר חיסוניות כללית כנגד הנגיף, או באמת יחפשו ללכת למקום של חיסון שהוא ספציפי. חשוב לציין שנכון להיום אין באמת שום הוכחה, וצריך להגיד את זה בזהירות רבה, שום הוכחה שמישהו נדבק מחיית מחמד או מחורפן. ויש הרבה מאוד כתבות שמתחילות בהוהה ובהיסטריה ברשתות בעולם, והן דוחות, כי בשנייה שנכנסים וחוקרים, אז כן הצלחנו במספר מקרים בודדים לאתר בדיקות חיוביות, וגם שם צריך, עם הרבה מאוד זהירות, בדיקות חיוביות בכלבים, בטיגריסית אחת, בחורפנים בוודאות, ובחתולים ביצעו עשרות ניסויים, חלקם אגב מרושעים ביותר, של הדבקות בכמויות לא סבירות של נגיפים בסין, על מנת לראות מה יקרה. וגם שם המופעים הקליניים היו מופעים קליניים קלים, ובעיקר לא בוצעה הדבקה על ידי החתול, כלפי אף אחד אחר. אז אנחנו לא באמת יודעים אם כדאי להיכנס לנושא של חיסונים בבעלי חיים. יכול להיות לאפשר להם דווקא כן לייצר את חיסוניות האלה.
טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור חיליק מרום, חוקר ומפתח תרופות בחברת טריט, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינרים בישראל. תודה לך.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
מזהים קולטנים במהירות, או מזהים את התפקיד של הקולטנים בתאים באמצעות שיטות חישוביות מהירות. מה תפקיד הקולטנים השונים שנמצאים בקרום של תאי הגוף שלנו? עכשיו אפשר לדעת הרבה יותר מהר בזכות שיטות חישוביות מתחום הביג דאטה. כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת חיפה ופורסם בכתב העת Scientific Reports. מדובר בשיטה חדשה שמבוססת על אנליזת רשתות של עשרות אלפי ערכים של ביטוי גנים, שיטה שמצליחה לחזות ברמה של למעלה מ-90% תפקידים או תפקודים מטאבוליים של קולטנים שלא היו ידועים לנו. מיד נבין את מהות המחקר. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר דוקטור יהודית סומך, חוקרת במחלקה למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום, שלום.
טוב, אז ראשית, תסבירי לנו מה הם אותם קולטנים, איפה הם נמצאים ומה תפקידם.
אז קודם כל,
אז קולטנים נמצאים בעצם על התאים שלנו. האיברים שלנו מורכבים מתאים, ובעצם הגוף שלנו קיימת בתוכו תקשורת בין האיברים שלנו, זאת אומרת בין התאים. והתקשורת הזאת מתרחשת על ידי שליחה של סיגנלים, כן, או הודעות, בדמות, אפשר לחשוב על זה כמו שליחה של מפתחות מיוחדים, מאיבר אחד לאיבר אחר, או מאיבר אחד להרבה איברים, וגם יכול להיות מהמוח, יכול להיות מאיברים אחרים, מהלבלב וכו'. וההודעות האלה בעצם נשלחות, מגיעות לאיברים שלנו, זאת אומרת, לתאים שלנו שמרכיבים אותם, והתאים מקבלים את ההודעות, ועל סמך ההודעה שהם מקבלים, מגיבים בהתאם, למשל, יכולים להסתיק כאב, יכולים להתחיל, למשל, אחרי ארוחה, אם יש הרבה סוכר בדם, הם יכולים לקבל הודעה או מפתח בדמות של מפתח שאפשר לקרוא לו אינסולין, שאומר, תתחילו לקלוט סוכר לתאים, והם בעצם ברגע שההודעה נקלטת, הם מתחילים לבצע, התאים שלנו מתחילים לבצע את הפעולה ולהגיב להודעה. וההודעה הזאת אפשר לחשוב עליה כמו מפתח, ומה שבעצם המפתח מתחבר, הוא מתחבר למנעול. המנעול זה הקולטן. אז על התאים שלנו יש המון 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 סוגים של מנעולים שונים, ולכל מנעול יש מפתח מאוד מאוד מיוחד, שרק אליו, זאת אומרת רק המפתח הזה יכול לפתוח את המנעול הספציפי שלו, וברגע שהמנעול נפתח, מתחילה השרשרת התגובה בתא שמגיבה בעצם למפתח הזה, לסיגנל, להודעה הזאת שהתקבלה מרחוק, כן, מאיבר מרוחק למשל, ומבקשת מהגוף ומהאיבר לעשות משהו.
ואת אומרת שבשורה התחתונה, אנחנו לא יודעים, נכון? כשאנחנו רואים את הקולטנים הרבים הללו, אנחנו לא יודעים בהכרח מה כל אחד עושה, או מה הוא מסוגל לקלוט.
אז נכון, הקולטנים האלו, שזה המנעולים למפתחות, יש מעל 1,000 כאלה ידועים, וחלק גדול מהם יודעים מה הם עושים, אחרי בעצם להבין מה קולטן עושה, מבוצע מחקר ביולוגי שיכול לקחת עשרות שנים, כן? 5, 10, 20 שנה, כדי להבין מה עושה קולטן, למשל הקולטן של אינסולין, עד היום הוא אחד הכי נחקרים, ועד היום חוקרים אותו, את המנגנונים שהוא מפעיל וכולי. ועם איזה עוד קולטנים הוא מתקשר.
אז בואי נדבר באמת על המחקר עצמו, ועל הדרך המאוד מיוחדת הזו לעלות על התפקודים של הקולטנים.
אני רק רוצה להוסיף שחלק מאוד גדול מהתרופות היום, הן בעצם עובדות על קולטנים. זאת אומרת, התרופות היום בצורה סינתטית, או שהן מדמות מפתח, אנחנו מייצרים מפתחות סינתטיים, כן? שבעצם גורמים לאיזושהי תגובה שאנחנו רוצים שתקרה, או לחילופין אנחנו מייצרים מפתחות שהן מתחברים לקולטן, אבל לא גורמים לתגובה, זאת אומרת לא פותחים אותו, רק מתחברים עליו ולא מאפשרים למפתחות האמיתיים של הגוף להתחבר לקולטן. ואז אנחנו בעצם יכולים להשפיע על התגובות בגוף, להשפיע על תגובות לכאב, להפסיק תגובות כאב בדרך הזאת. הרבה מהתרופות נוגדות דיכאון עובדות בדרך הזאת. אז המון, בעצם הפיתוח תרופות, חלק גדול מאוד מהפיתוח תרופות מתבסס על הבנה של התפקידים של הקולטנים, ואיזה תפקידים ואיזה תהליכים מפעילים בתא, ובעצם לנסות לגרום להפסיק או להגביר את התהליכים האלה. וכדי להבין את התפקידים האלה נדרשות המון שנים, ובמחקר שלנו אנחנו בעצם פיתחנו שיטה חישובית, שיודעת לקחת דאטה קיים, מאוד גדול של אלפי גנים, שקיים בסיס נתונים מאוד מיוחד פומבי, והנתונים האלה נלקחו ממאות אנשים שנפטרו ותרמו את גופם למדע, ואנחנו בעצם פיתחנו שיטה שיודעת לבצע אנליזה חישובית, שהיא בונה רשתות ענק, והיא מבוססת על קשרים מיוחדים בין הרמות הגנים. בגדול היא מבוססת על הרעיון של תגיד לי מי החברים שלך, ואני אגיד לך מי אתה. אז דרך הרשתות האלה שאנחנו בונים, והקשרים שאנחנו מוצאים, מצאנו תבנית מיוחדת של קשרים, שמאפשרת לנו בעצם להבין מה התפקיד של הקולטן באיבר מסוים, בלי לעשות את הניסוי הביולוגי. את השיטה לקח לפתח כשנתיים, אבל אחרי שפיתחנו את השיטה, אנחנו יכולים תוך כמה שעות או כמה ימים, או אם צריך להריץ את הכל מחדש, אז כמה שבועות, בעצם לעשות פרדיקציה לתפקידים של הקולטנים האלה, בהצלחה של מעל 90%, במקום בעצם לערוך מחקר ביולוגי של שנים רבות. אני רוצה כן לציין שמדובר בפרדיקציה של עם הצלחה גבוהה של מעל 90%, אבל עדיין אחרי שאנחנו עושים פרדיקציה לתפקיד של קולטן, אנחנו נרצה לבצע ניסוי ביולוגי ולהוכיח את זה בוודאות.
אוקיי, אז זו הערכה, אבל ככל הנראה שיש לה סיכויים טובים להיות הערכה מדויקת.
נכון, במקום שנניח, אם רוצים לפתח תרופה חדשה לסכרת, אז במקום להתחיל עכשיו לחקור את 1,000 הקולטנים השונים ולראות תפקידים שונים שלהם באיברים, כי לפעמים באיבר אחד זה מפעיל תגובה אחת ובאיבר אחר אחרת, זה יכול לקחת כן, מאות שנים למצוא את הקולטנים שהם אולי מטבולים באיברים מסוימים, אנחנו יכולים את זה, לעשות את זה בזמן הרבה הרבה יותר קצר, נניח של ימים. ואז אנחנו, למשל במחקר, אנחנו לקחנו 700 קולטנים ידועים, ועשינו פרדיקציה ל-22 קולטנים חדשים, שהתפקיד שלהם לא ידוע כתפקיד מטבולי, זאת אומרת שהם קולטנים שבעצם גורמים לתא להגיב למזון ולגדול. סוג כזה של קולטן זה למשל הקולטן של אינסולין, או קולטן של הורמון גדילה. ואנחנו בעצם הצבענו מתוך ה-700 על 22 רצפטורים חדשים, שהם, יש להם תפקיד לא ידוע, שאנחנו חוזים שהוא מטבולי, ואפשר עכשיו בעצם לבדוק את זה, לפתח תרופות שהתבססו עליהם וכו'.
מאוד מסקרן מה באמת מערכת כזו יכולה לעשות לכל הנושא הזה של זיהוי תפקודי הקולטנים, ועד כמה זה באמת יכול להאיץ את, בין היתר, קצב ייצור תרופות או פיתוח תרופות ליתר דיוק עבורנו בשלל כיוונים. מאוד מעניין, תודה רבה לך דוקטור יהודית סומך, חוקרת במחלקה למערכות מידע באוניברסיטת חיפה, תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת התנ"ך נכיר את משל הכרם בישעיה. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאים באילן abc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
ככל שאני זוכר אומרים משל הכרם, אז אני מתקן. בבקשה, באיזה כרם מדובר?
איזשהו כרם מדומיין, תכף נדבר על זה. אתה יודע שעוד יומיים ט"ו בשבט, זה ראש השנה לאילנות, אחד מארבעת ראשי השנה אצל חז"ל, ראש השנה למלכים ולרגלים, ראש השנה למעשר הבהמה, ראש השנה לשנים וראש השנה לאילן, ואין מתאים יותר לפינה לקראת ט"ו בשבט מאשר משל הכרם. עכשיו, משל הכרם מופיע בספר ישעיה, פרק ה', ממש בתחילת הפרק. נזכיר למאזינים אגב שמשל הוא סיפור דמיוני בעל מוסר השכל. אנחנו מכירים מרחבי העולם או מתרבות העולם את משלי אזופוס ולפונטן וקרילוב ועוד כהנה וכהנה, ודוגמאות למשלים מפורסמים, השועל והכרם, השועל והעורב, הזאב ואור הכבש, הנמלה והצרצר וכו' וכו'. המשל מתייחס לחיים האמיתיים אך משתמש בסמלים לייצג את המציאות. עכשיו, במשל מרבים להשתמש בבעלי חיים וצמחים לייצוג בני אדם, והמשל פשוט מעביר מסר עקיף. אתה יודע, דודו, קל לי יותר לקבל מסר עקיף מאשר מסר ישיר. ברור לך, אגב, שפעמים רבות מסר ישיר מוביל להתגוננות ולדחייה, ומסר עקיף, אנחנו מעכלים אותו טיפה ביותר קלות. עכשיו, דודו,
אדם... אגב, זו הסיבה שיש תוכניות כמו החבובות, למשל. יותר קל לנו לראות כל מיני בובות שעושות, כמובן, המעשים הם אנושיים, אבל יותר קל לנו איכשהו להזדהות, או זה יוצר פחות ריחוק באמת.
חד וחלק, זה ממש ככה. ואתה יודע, דודו, אדם, ההפכה התעשייתית, קרוב ל-90% מהאנושות עסקה בחקלאות. אגב, היום כמה שיש פחות חקלאים, ככה המדינה יותר מפותחת. אז בימי קדם, באופן טבעי החקלאות, כעיסוק המרכזי של רוב בני האדם, שימשה כר פורה לדימוי ומשלים, גם בעם ישראל וגם בתרבויות העולם, וכך גם משל הכרם. בוא נקרא אותו. השיר ענה לידידי שירת דודי לחרמו. כרם היה לידידי בקרן בן שמן. ויזעקהו, ויסקלהו, ויתעהו סורק, ואיבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים, ויעש ברושים. ואתה יושב ירושלים ואיש יהודה, כלומר עד עכשיו המשל, עכשיו הנמשל, ואתה יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטונה בני ובן כרמי. מה לעשות עוד לחרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש ברושים? ואתה, הודיע נא אתכם את אשר אני עושה לחרמי. הסר מסוכתו, והיה לבער, פרוץ גדרו, והיה למרמס, והשיטהו וטה ולא יזמר ולא יעדר, ועלה שמיר ושייט, זה כל מיני שיחים, שיחי בר, ועל העבים עצבה מהמטיר עליו מטר, כי חרם אדוני צבאות בית ישראל ואיש יהודה, נטה שעשועב, ויקב למשפט, והנה מספח, לצדקה, והנה צעקה. עכשיו בעצם ישעיהו סיפר סיפור, משהו שקרה לחבר שלו, כן? אתה יודע, תמיד זה קורה לחבר במרכאות, מה קרה לחבר? החבר נטע כרם, וכאן אגב בתוארות הפעולות הנדרשות לנטיעת כרם מוצלח, גם בדרך החיוב, מה הוא עשה, וגם בדרך השלילה, כיצד החבר יעניש את הכרם. קודם כל בוחרים מקום ראוי, כדאי שתהיה פה אדמת סחף טובה. עכשיו, כרם בן שמן במקרה הזה, לא קשור לכפר הנוער בן שמן, פשוט כפר הנוער בן שמן, היה שם בית חרושת לשמן וסבון. ואחרי שהקימו את הכפר, אז התלבשו על הפסוק הזה מישעיה. עכשיו, שים לב דודו, שבאזור ההררי, שבו הבקעות המישוריות מצומצמות יחסית, כלומר המקומות הטובים לגידול דגן כחיטה וסעורה, מאבדים גם את מורדות ההרים, אבל במקרה הזה יוצרים טרסות ובהן נוטים עצי פרי, בעיקר גפן, זית ותאנה. וכשאתה מגדל גפנים, הרי המשקיע האלכוהולי העיקרי שלך יהיה יין. אבל אם אתה גר במישורים רחבי ידיים ושטח גידול הדגנים שלך הוא גדול עצום ורב, אתה תשתה בירה כמשקי אלכוהולי עיקרי. בירה, אגב, מה שמכונה בלשון המקרא, שחר. כך, אגב, הישראלים, יושבי ההר, שתו בעיקר יין, ואילו הפלישתים, יושבי המישור, שתו בעיקר בירה. עכשיו, זה, כל אחד שתה את הדבר האחר, אבל זה האלכוהול העיקרי. אחרי שבוחרים מקום, ממקשים את העשבים, כתוב, והשיטהו ותה, כלומר, החבר לא ינקש את העשבים, ואז מעזקים ומסקלים, כלומר, מרחיקים את האבנים הגדולות ואחר כך גם את הקטנות. לאחר מכן מקימים גדר מאותן אבנים שהורחקו כמובן. עכשיו, כיוון שגדר אבנים היא לא מכשול רציני, היא לא עבור גנבים ובעיקר לא עבור בעלי חיים, אז נוטים על הגדר, נוטים גדר קוצים, כסוג של עוד משוכה כזאת. לאחר מכן עודרים ונוטים את הגפנים. ולאחר שהגפן, סליחה, מבשילה, זומרים, כלומר בוצרים את הענבים. דודו, אתה ודאי מכיר את הפסוק המפורסם משיר השירים, כי בגרסה המולחנת שלו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. עכשיו, עת הזמיר זה עת בציר הענבים. זה לא הזמן בו ציפור שיר הקרויה זמיר מגיע, אל תתבלבל. ואתה מכיר ודאי את המכשיר, בעזרתו זומרים את הענבים הלא היא המזמרה. עכשיו, אין קשר בין מזמרה לזמרה, זה אותו שורש אגב, אבל אין קשר, שורש הומונימי. עכשיו, כדי להגן על הכרם, יש להקים מגדל שמירה, מה שמכונה שומרה, מאותן אבנים ש... עזקנו וסיכלנו קודם לכן, ובסוף חוצבים גם יקב, כלומר גת. עכשיו, זה משטח דריכה לענבים, ובצמוד למקום שבו מיץ הענבים ייצוס ויהפוך ליין, כלומר את בור הזה, העובדה שחוצבים גת רומזת לאדמה סלית וקשה, כלומר או גיר או דולומית, כלומר בהר המרכזי ולא המישור. ושוב חזרנו למי שותה איזה אלכוהול, אתה יודע, לא ניתן לחפור גת באדמה כי האדמה מחלחלת. אתה יודע, דודו, שבקיץ מאוד מאוד מהנה לאכול ענבים, אבל עיקר גידול הגפנים בימי קדם, וגם היום אגב, הם לצורכי תעשיית היין. כי חיי המדף של הפרי הטרי קצרים, וחיי המדף של היין ארוכים. נכון, חלק מהענבים הולכים לתעשיית הצימוקים, אבל הרווח הגדול זה ביין, לא בצימוקים, כמו שאתה מבין. ואחרי כל ההשקעה והטיפול והתחזוקה והמאמצים, הקרן הניב פרי באושים, ענבים שאינם רואים למאכל. זה מפח נפש ואכזבה רבתי. עכשיו, זה המשל. ומה הנמשל? הנמשל הוא שאדוני הוא הקורם, והעם הם הענבים. אדוני הרי טרח, פעל ועמל למען העם, מעל ומעבר. הוציא את העם ממצרים ונתן להם את התורה והוליך אותם במדבר 40 שנה, הנחיל אותם בארץ המובטחת, סייע להם נגד אויביהם, ועוד כהנה וכהנה גדולות ונצורות. ומה אדוני קיבל בתמורה? העם לא הולך בדרכי האל. גם עובד אלילים, זה לא נזכר פה אבל זה עולה בבירור מנבואות אחרות, וגם ובעיקר לא נוהגים בצדק ולא שופטים משפט צדק. אתה זוכר דודו שדיברנו בפינה על כרם נבות, על ההבדל בין חוק לצדק? אז במקרה שלנו אין לא זה ולא זה. עכשיו שים לב למשחק המילים, ויקב למשפט והנה מספח, לצדקה והנה צעקה. במקום משפט ראוי, משפט מוטה, ותחת צדקה, כלומר צדק, צדקה בלשון, במובן הדבר זה עברית של לשון חכמים, צעקה על העוול שנגרם. אנשי ירושלים אולי הקפידו מאוד במצוות שבין אדם למקום, אבל זלזלו במצוות שבין אדם לחברו, ועל כך יצא קצפו של אדוני באמצעות הנביא. עכשיו אנחנו מכירים את התוכחות המוסריות של כל הנביאים בנוגע להקפדה על הפולחן, אבל זלזול במוסר. הנושא הזה היה כה חשוב אצל ישעיהו, עד שעורך הספר מכם כבר בפרק הפתיחה נבואה למוסר הלקוי. שים לב מה הוא אומר. שימו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם המורה. שים לב דודו, סדום והמורה זה הרוע המוחלט, זה כמו דף ויידר במלחמת הכוכבים. זו הרמה הנחותה שאליה הגיעו אנשי ירושלים. ואז הוא ממשיך, למה לרוב זבחיכם, יאמר אדוני, צבעתי עולות וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. אלוהים לא צריך את המון הקורבנות המפוצמים והמובחרים הללו, כן? כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי? כלומר, אלה שבאים לחצר המקדש כדי להקריב וללכת. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתור את תועבה היא לי. חודם שבת קרוא ומקרא, לא אוכל אבן ועצרה. חודשכם ומועדכם, כשבאים למקדש, שנאה נפשי, זה מה שאלוהים אומר. היו עליי לתורך, נלאיתי נסו, ובפרסכם כפם העלים עיניי מכם. גם כי תרבו תפילה אינני שומע. אלוהים לא מתרשם מכל ריבוי הקורבנות והתפילה. מדוע שים לב, ידיכם דמים עליהו. ואז מה צריך לעשות? רחצו, היזקו, תתנקו הכוונה. הסירו רוע מעל עליכם מנגד עיניכם, חידלו הרע. לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. אלה דברים מאוד קשים דודו, ואנחנו מכירים אותם גם מנביאים אחרים, עמוס, הושע, גם ירמיהו. והנה כדי הציטוט קצר ומקוצר מנבואת המקדש של ירמיהו, מה הוא אומר? הגנוב, רצוח ונאוף, וישבע לשקר וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם, ניצלנו למען לעשות את כל התועבות האלה. העם חטא, חטא וחטא, שוב ושוב, בא לבית המקדש, הקריב קורבנות אשם, קורבנות חטאת, זה בטוח שהכל נסלח לו. זה מזכיר מאוד אגב את כתבי המחילה של הכנסייה הקתולית בימי הביניים. אתה יודע, תמורת תשלום אנשים קיבלו מחילה, והכנסייה מצידה קיבלה תזרים מזומנים נאה. ולסיום דודו, מי שמקפיד השבת כהלכתה וחשרות למהדרין מן המהדרין, רוכש את האתרוג הכי מהודר וזוכה כל שנה בתחרות הסוכה המקושדת, אבל הוא אדם שלא טורח לקיים את המוסר החברתי הבסיסי, אז הוא לא עשה שום דבר. הוא בעצם זה פול גז בניוטרל. ואנחנו מכירים את אלה שכל השנה נוהגים בגסות וברשעות כלפי הסובבים אותם, אבל ביום כיפור הם באים לבית הכנסת, עטופי לבן, צמים, מתפללים בקול ניחר, אבל מיד אחר קריאת השופר חוזרים לסורם. והנה משפט הסיום דודו, ואתה כמשפטן אגב מכיר את כל אלה שבאים להערכת מעצר עם זקן וכיפה, מה שנקרא חזרה בתשובה עד תום ההליכים.
וואו, טוב, זקן אני לא בטוח שם מספיקים לגדל, אבל את הכיפה אני מכיר. תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן הסקט דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זה האתר של דוקטור אבקסיס. תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים.
ובמסגרת פינת הלשון, וסליחה שאני דורס את השיר, אנחנו חוגגים יום הולדת 90 למלחין האגדי דובי זלצר, ולכן אני דורס את השיר, וגם נדבר קצת על טובי שבט. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב דודו, וואו, אני שמעת ששמת שם את כל הכבוד של זלצר.
לא, אני כמובן אלא די-ג'יי מקלר שרקח, אגב שיר מופת ולחן מופת של דובי זלצר, כמובן שאנחנו חוגגים לו יום הולדת 90, לפי ויקיפדיה 89. לדעתי יש איזה כמה גרסאות.
יש איזה פער, אתה אומר. כן, זה נכון. טוב, אז אם כבר שאלת, אז נכון. אז הנכון הוא שדובי זלצר הוא היום ממש בן 90. ובוויקיפדיה כתוב שהוא אכן נולד ב-1932, כלומר לכאורה אמור להיות היום בן 89. הסיבה לפער הזה לדבריו של זלצר היא שכשעלה לארץ ברומניה, אתה יודע, זה דבר שאנחנו מכירים אותו הרבה, הרישומים אז לא היו מדויקים של שנים, נתנו שנה יותר, שנה פחות, לפעמים גם היה אפשר לשנות את שנת הלידה כדי אנשים שהגיעו סמוך מדי לגיוס נגיד, יכלו להיות זקנים יותר כדי שלא לשרת בצבא.
הייתה תקופה פלואידית הרבה יותר בכל מה שקשור לשמות. כן. פרטיים, משפחה, תאריכים, איך קוראים לך, איך קראו לך בחול, אז אתה תהיה ככה, וכולי.
בדיוק, וגם שמות משפחה, אגב, אתה יודע, דווקא יוצאי צפון מרוקו, רבים מספרים, שכשהגיעו, צפון מרוקו, צפון אפריקה, אני מתכוונת כמובן, כשהגיעו לארץ, באו ומי שהיו מקבלים אותם, היו בדרך כלל, אתה יודע, אנשים יוצאי רוסיה, יוצאי פולניה, ולא תמיד הכירו את מאגר ההגאים, שאמרו יוצאי צפון אפריקה, והרבה משמות המשפחה שהובשו, או נכתבו בשגיאות כתיב, או נכתבו ממש בשגיאות שם. היה לנו ברדיו אדם שלמשל הפך להיות חיות, אבל הוא בכלל היה דבר אחר לגמרי, הוא היה למשל כתוב עם טט, והפכו אותו לתו. באמת שיבושים שנובעים מאי הכרה של שפות המקור. אז היו גם, הייתה גם פלואידיות או איזושהי גבישות כזאת בשנות הלידה, וביום שישי סיפר יורם גאון בתוכניתו שלו, בשמו של דובי זלצר, שאכן היה פשוט רישום שגוי, נתנו לו שנה אחת במתנה, הוא למעשה נולד ב-1931, ולכן ממש היום הוא בן 90. נאמר עליו שאתה בוודאי יודע שהוא התגייס לצבא, הוא היה ממקימי להקת הנחל, הוא היה ממש במחזור הראשון של להקת הנחל, הוא היה מנהל המוזיקלי הראשון שלה, איתו יחד היו יוסי בנאי ויונה עצרי, וגם גאולה גיל, שהייתה אז זמרת בלהקה, אבל אז הוא הכיר אותה, הם הפכו לזוג... לפאוור קאפל כזה, כמו שיש לנו היום נועה קירל ויונתן מרגי, אז בשנות ה-50 זה היה דובי זלצר והוא גאולה גיל. והוא הלחין לה הרבה מהשירים שהיא שרה אחר כך בקריירת הסולו שלה, הם התחתנו, הם נסעו לאמריקה, הם הקימו שם מין להקה, והם שרו שירי פולקלור ישראליים בעברית. חוץ מה... השירים האלה הוא כמובן הלחין המון שירי מחזות זמר, אז גם את קזבלן ששמענו עכשיו את כל הכבוד ממנו, וגם את I Like Mike שליאור ייני שהיה הכוכב שלו הלך לעולמו בשבוע, נכון. לפני שבועיים כבר.
הוא באמת מלחין מופת למי שאולי איכשהו השם שלו חמק מתחת לרדאר, אולי הלאומי. אנשים מכירים אותו, אבל לא יודעים עד כמה הוא היה, וסליחה לשימוש במילה הטוקבקיסטית, הוא היה גאון, הוא עדיין כמובן, אבל הוא גאון ביצירותיו, הוא מלחין מופת.
זה נכון. הוא לא רק, מה שמיוחד בו אולי זה באמת הרפרטואר המאוד מגוון שלו, הוא לא רק הלחין שירים שאנחנו קוראים להם פזמונים, הוא גם הלחין שירי מחזות זמר, הוא גם הלחין יצירות קלאסיות של ממש, נגיד יש לו אחת היצירות שהוא מדבר עליה הרבה, היא היצירה שכתב אחרי מות יצחק רבין, ממש יצירה קלאסית, מוזיקה קלאסית, הוא היה, הוא עשה שנים בפריז, ועכשיו בשנותיו הבוגרות יותר, הוא חי באיטליה כבר שנים, הוא עדיין יוצר...
הוא לא חי בישראל? כן, אוקיי.
הוא חולק את חייו, הוא מחלק את חייו בין ישראל ובין איטליה, הוא גר ברומא, הוא נמצא בימים האלה הוא ברומא למיטב ידיעתי. אני דיברתי איתו בפעם האחרונה בספטמבר, הוא היה ברומא. וכן, והוא גם, אני יכולה להגיד לך שכשדיברתי איתו פעם האחרונה, אז הוא נגיד סיפר לי על, על אחד השירים היותר איקוניים שהוא הלחין, על ארץ צבי, שגם יורם גאון שר. הוא אגב יאמר לשבחו שהוא באמת, כשמדברים איתו על יצירתו, אז הוא תמיד בצניעות רבה אומר, זה לא היה יכול להיווצר אלמלא היו לידי גם כותבים נהדרים וזמרים מופלאים. ובעצם הכלי של המלחין או האנשים שאיתו הוא לא יכול ליצור לבדו, אז הוא באמת מציין את חיים חפר כאיש הדומיננטי ביותר ביצירה איתו, ויורם גאון כמובן כזמר הדומיננטי ביותר. נגיד אולי רק על ארץ צבי, שהוא סיפר סיפור מעניין עליו, שהוא בכלל, זה שיר הנושא מהסרט מבצע יונתן, המתארת את מבצע אנטבה, אבל מה שמיוחד בו זה שהוא בניגוד לכל מצב רגיל של שיר שמלווה סרט, בדרך כלל הסרט מצולם, נערך, ואז מביאים את המלחין לראות את הסרט, והוא כותב את מוזיקת הליווי וגם את שירי הפתיחה על פי מה שהוא רואה בסרט. כאן זה עבד הפוך, הוא פשוט כתב את המוזיקה, אחר כך נוצר הסרט, אחר כך נכתבו לו מילים, והוא הצליח, באופן באמת בעיניי מופלא. המוזיקה של השיר הזה היא כל כך קולעת ומדויקת לתוכן, אני לא חושבת שהרבה אנשים יכולים לדמיין סרט בתורה כל כך מושלמת. זהו, אם אתה רוצה, אז ניקח אחד מהשירים שלו וככה נקשור אותו קצת לטו בשבט, כי מחר זה גם ערב טו בשבט.
איזה שיר?
אז, אתן במדבר. אתה רוצה שנשמע ממנו טיפה או שאין לנו זמן?
זמן יש ודי ג'יי מקלר יש. הנה, מיד. אתן במדבר נתאר איזה שיטה והדס וצ'מן, אשים בערבה ברוש, אשים בערבה ברוש. אתן במדבר נתאר איזה שיטה והדס וצ'מן. אנחנו ממש שומעים כאן, זה אחד הביצועים היפים בעיניי של השיר הזה, כמובן דובי זלצר הלחין, פסוק מהתנך, פסוק מספר ישעיהו. אחד הביצועים היפים של שלומית אהרון ועוזי מאירי, שלומית בצעירותה מאוד. ואחד הדברים המעניינים בשיר הזה, שכשדובי זלצר בא להלחין את הפסוק, הוא גילה שהמקצב שלו לא מסדר לו עם המוזיקה. אז הוא פשוט הוסיף מילה. בפסוק המקורי לא אומרים אתן במדבר נטע ארז, אלא רק אתן במדבר ארז. והוא הרגיש שחסרה לו מילה, זה פשוט הוסיף נטע ארז. זה נורא מרגש בעיניי שמלחין מצליח להוסיף מילים ולדייק אותן כל כך. ואם כבר נגיד עוד איזה משהו על עוד משהו לשוני, אז באמת אני תמיד שאני שומעת את השיר הזה, הוא ישר מתחבר לי לפסוק כי תבואו אל הארץ, או וכי תבואו אל הארץ, דעתם כל עץ מאכל ונתן העץ פריו והארץ יבולה. ואז בפזמון אנחנו אומרים עת לנטוע אילנות. אז יש כאן יש
כמה
הבדל דברים. בין אילן לעץ באמת?
נכון, אז יש לנו כאן נתן העץ פריו ועת לנטוע אילנות. אז אנחנו בלשון ימינו משתמשים בעץ ובאילן בעצם באופן ככה מתחלף, לא על פי איזשהו חוק או משהו מעין זה. אבל כן, גד בן עמי צרפתי, חוקר, אחד מחוקרי הלשון הבכירים, גילה שבעצם אנחנו, כשאנחנו משתמשים במילה עץ, אז במקרא אנחנו מוצאים גם עץ וגם אילן. אבל העץ משמש לנו במקרא לסמן גם את הצמח, כלומר גם את ה-tree, וגם את החומר שמופק ממנו, את ה-wood, את השולחן עץ, כן? בלשון חז"ל לעומת זה, נוצרה הבחנה בין השניים, בין שתי המילים האלה, ואילן שימשה לציין רק לצמח, והעץ שימשה רק לחומר.
מעניין. נכון, לא חשבתי על זה.
נכון. כן, אלה מהלכים סמנטיים מאוד מעניינים, שכשיש לנו שתי מילים שהן משמשות פחות או יותר לאותה המשמעות, אז אנחנו בעצם מייחדים כל אחת מהן. אחד הדברים היפים שקורים בלשון ימינו זה שאנחנו לוקחים שתי מילים, עברית ולועזית, ואנחנו נותנים לכל אחת מהן משמעות קצת יותר מדויקת.
זה קורה הרבה, ולכן נאלצים להשתמש שוב ושוב במושגים בלעז, כי פתאום הם טומנים בחובם באמת משמעות אחרת. טוב, אנחנו
ברשותך...
נכון, נעצור כאן, אז גם ט"ו בשבט שמח וגם יום הולדת למלחין האגדי דובי זלצר, תודה על זה שהזכרת לנו את פועלו, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, תודה.
תודה רבה, להתראות.
רימון יד, בריטי התגלה בירושלים. רימון יד מתקופת מלחמת העולם הראשונה התגלה בחפירות בגן סקר בירושלים. הרימון התגלה בתוך בור מים עתיק. עם זיהוי הרימון הופסקו כלל העבודות באתר. למקום הוזרקו חבלני משטרת ישראל מחוז ירושלים שביצעו פיצוץ מבוקר של הרימון. אין מה לעשות, בכל זאת זה רימון, למרות שמדובר במשהו שהוא כמעט ארכיאולוגי. אנחנו מיד נרצה לדבר עם מי שבחן את הרימון, אסף פרץ, מומחה לכלי נשק מהעת החדשה ברשות העתיקות, שעל פי דבריו מדובר ברימון יד מסוג מילס 23, שהיה בשימוש הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, וככל הנראה הוא היה מחוץ לבור המים והוא שלח לבור הזה על ידי עובר אורח במטרה פשוט לקבור אותו, להסיר סכנה מפני באי המקום. אנחנו שמחים לומר שלום לאסף פרץ, חוקר של תקופות מאוחרות ומלחמת העולם הראשונה ברשות העתיקות. שלום.
בוקר טוב, דודו.
אז בוא ספר לנו את סיפור מציאתו של הרימון.
למיטב ידיעתי, הפועלים פשוט חספו אותו. קראו למנהל החפירה. מנהל החפירה פנה אליי. הדבר הראשון שאמרתי, וזה חשוב להדגיש את זה גם עכשיו, לקרוא לחבלן. בכלל, כל העיסוק בתחמושת כלי נשק הוא מסוכן, ואם אחד המאזינים נתקל בדברים האלה, פשוט להתקשר למשטרה, ושחבלן יגיע.
החבלן הוא באמת פיצץ את הרימון, נכון?
כן, כן, כן. זה מסוכן, אנחנו לא יודעים מה המצב של חומר הנפץ, גם 100 שנה אחרי שהוא היה באדמה ובמים. יש דגמים מאוחרים יותר של הרימון הזה שהם אטומים טרופית, אז והקפיץ מאוד חזק, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. אז לא משחקים עם הדברים האלה, ומה שהייתי צריך לעבוד איתו זה תמונה שצולמה בשטח. ולפי, וזה מה שעושים, אף אחד לא, אסור לגעת בזה, אסור להרים את זה, אסור לשחק עם זה. וזה היה חשוף ברמה מספיקה בשביל שאני אשים לב לפרט קטן בבסיס של הרימון שהוא אופייני לטיפוס 23. יש לו איזושהי דיסקה בתחתית עם בליטה שמאפשרת לראות אותו ביחד עם מוט מקנה של רובה. גם אפשר להשליך אותו כרימון יד רגיל ואפשר גם לראות אותו כרימון רובה.
עכשיו, בוא ספר, איך הוא התגלגל לכאן במלחמת העולם הראשונה? זאת אומרת, זה משהו שהיה נפוץ פה באזור?
כן. הצבא הבריטי בתקופה הזו כבר משתמש בעיקר בשני טיפוסים של רימון מילס. ב-1917 כבר נכנס טיפוס שלישי לשירות, וה-23 הוא מאוד נפוץ. נתקלנו בו כבר בחפירה אחרת באזור ירושלים, לפני כמה שנים, גם בתוך בור מים. שם בהקשר אחר, החיילים הבריטים שנהרגו על הגבעה, הם ניסו לכבוש גבעה מסוימת, הם נהרגו בה, והחיילים העותמנים בזזו את הגופות, לקחו את המדים והכל, ולערכתנו הם פשוט נפטרו מציוד לתוך בור המים. מה שלא קורה בחפירה הספציפית הזו, אבל כנראה שהרימון נשמט, זה קורה הרבה, תחמושת נשמטת, נופלת, ו... מי שגר באזור או עובר אורח, הרי בור מים, אם הוא נמצא בשימוש, יש תמיד הגעה של אנשים, והדרך הכי פשוטה להיפטר מזה ולמנוע סכנה מבחינתו היה להשליך את זה, זו הפרשנות שלי כמובן, לתוך בור המים.
וואו, זאת אומרת שאתה בחנת תמונה של הרימון הזה, וככל הנראה לא נוכל לראות אותו.
לא. הרימון, מלבד התמונה שאני מאמין פורסמה בתקשורת, הושמד, מסוכן מדי, זה לא שווה, לא פציעה ולא מום ולא חס חלילה חיים של אף אחד.
וואו, טוב, אין לה לעשות במקרה הזה, באמת הביטחון או הבטיחות, זה משהו שגובר באינטרס על הסקרנות הארכיאולוגית וכו'. אתה נתקל בהרבה כלי נשק או כל מיני כלים, כן, שנמצאים בחפירות?
כן. צריך לזכור שבעצם שתי מלחמות שמתנהלות בארץ ישראל, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת השחרור, מתנהלות כמעט לכל אורכה ורוחבה של הארץ. בהרבה מקרים שרידים של מלחמה אחת מעובבים, שרידים של מלחמה אחרת, וגם כלי נשק שנבזזים משדות הקרב של מלחמת העולם הראשונה, נמצאים גם בשימוש ב-1948. אז יש המון תופעות מעניינות בהקשר הזה, והמון, כן, המון ממצא, בעיקר תרמילים, כדורים, אבל לפעמים אנחנו נתקלים בפגזים וברימונים ו... לפעמים גם שרידים של רובים עצמם.
וואו, טוב. תודה לך על הדברים, אסף פרץ, חוקר של תקופות מאוחרות ומלחמת העולם הראשונה ברשות העתיקות. תודה רבה.
בבקשה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגה שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומן של כאן, וגם בספוטיפיי, גם באפל וגם בגוגל, ושוב נזכיר את אירועי שבוע החלל הישראלי שנמשכים גם היום ועד יום חמישי, שידורים חיים, גם היום בהנחיית שלל כוכבי ילדים וכוכבות ילדים, חידונים, הרצאות, תצפיות ועוד. היום ומחר יתקיים הכנס המרכזי, כנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון, שעומד השנה בסימן הזדמנויות חדשות בחלל לתעשיות, יזמים וגופי ממשל. ומחר בין היתר חצי גמר תחרות המאיץ המדעי, ושוב העניינים, שלל האירועים נמשכים עד יום חמישי, שווה במיוחד להתחבר, מדובר באתר שהוקם במיוחד לקראת השבוע הזה. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.